ערב טוב. היום אנחנו ניגע באחת הפרשיות המוזרות ביותר בתורה. וחכמים באמת התלבטו מה המשמעות של הפרשייה הזאת. אפילו יש מחלוקת גדולה מתי נאמרה, שזה גם קשור לשאלה מה המשמעות של הפרשייה הזאת. הפרשייה הזאת מופיעה בסוף הפרשה שלנו, פרשת משפטים, ברית הדם שאנחנו קורטים עם ריבונו של עולם. אולי נקרא קצת פסוקים להיכנס לעניין. ואל משה אמר, בפרק כ"ד, אני מתחיל מפסוק א', ואל משה אמר, עלה אל השם אתה ואהרון, נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל, והשתחוויתם מרחוק. וניגש לבדו, וניגש משה לבדו אל השם, והם לא ייגשו, והם לא יעלו עמו. ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים, ויען כל העם כל אחד, ואמרו כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. ישנה מחלוקת גדולה אם הפסוקים האלה נאמרו לפני מתן תורה או לאחר מתן תורה. ויכתוב משה את כל דברי השם וישכם בבוקר, ויבן מזבח תחת ההר ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל. וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים להשם פרים. ויקח משה חצי אדם וישם בהגנות, וחצי אדם זרק על המזבח. ויקח ספר הברית ויקרא באוזניהם ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. ויקח משה את הדם ויזרוק על העם ויאמר הנה דם הברית אשר קראת השם עמכם על כל הדברים האלה. טוב, פסוקים קצת תמוהים מה המשמעות של כל מה שכתוב פה. ואז הפסוקים שמעניינים אותנו, בפרט הפסוק האמצעי. ויעל משה ואהרון, נדב זה אצלנו במקום מספר אחת. ויעל משה ואהרון, נדב ואביהו, ושבעים מזקני ישראל. ואז מופיע פסוק קשה מאוד. כל המפרשים, על דרך הנגלה ועל דרך הקבלה, הסתבכו עם הפירוש של הפסוק הזה. אם כן, לפי הפשט, משה, אהרון, נדב ואביהו, ושבעים מזקני ישראל עולים אל השם, לאן שהוא, אנחנו לא יודעים בדיוק לאן. איפה זה היה בדיוק? בהר סיני, זה היה בפסגה, זה היה באמצע הדרך וכו'. והפסוק שמעניין אותנו הערב, ויראו את אלוהי ישראל, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמיים לתואר. פסוק קשה מאוד. ואל הצילי בני ישראל לא שלח ידו, ויחזו את האלוהים, ויוכלו וישתו. אם כן, החתימה של הפרשייה הזאת, חתימה של פרישת, של פרשיית הברית, ברית הדם, שלמאן דאמר הייתה לפני מתן תורה, למאן דאמר הייתה אחרי מתן תורה, כפי הסדר בפרשת משפטים, הסיכום או הסיום של הפרשייה הזאת, שמשה, אהרון, נדב ואביהו ושבעים הזקנים, רואים את אלוהי ישראל, וכאן פסוק משונה, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר. מה הם ראו בדיוק? הם ראו את מה שנמצא מתחת לרגליים של השם, שזה כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר. ומה קרה שהתורה אומרת ולצילי בני ישראל לא שלח ידו? מה שמה אומר רשי במקום כבר שהיה צריך לשלוח את ידו? ויחזו את האלוהים ויוכלו וישתו. מה הקשר בין לראות את האלוהים, או לפחות לחזות את האלוהים, לבין אכילה ושתייה? אז אנחנו ננסה היום להתמקד בפסוק האמצעי. ויראו את אלוהי ישראל ותחת חגליו כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמיים לתואר. ננסה להתמקד בפסוק הזה, וזה אולי ישפוך אור על כל הפרשייה הלא ברורה הזאת. הנציב, כשהוא עוסק בנושא הזה, הוא עוסק בו בהרבה מאוד מקומות. אצלנו אנחנו נתחיל מהפסוקים שלנו, ונראה שזה מתפרס להמון המון, להרבה מקומות אחרים, עד כדי כך שבעצם כל הפרשייה הזאת מתחילה בפסוק הראשון של התורה, שבו נאמר בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בעצם הכל מתחיל משם. אבל בואו נלך לפי הסדר שלנו. בהתחלה מזכיר הנציב את דברי הרמב"ן שמדבר על דרך הקבלה, כך הוא מסביר את הפסוק. הנציב אומר, אני לא מבין מה הרמב"ן רוצה, ואז אומר כך, מקור 2, אלא כך העניין. דכבר נתבהר בספר בראשית, פרק ב', פסוק ד', נגיע לשם יותר מאוחר, פירוש הכתוב, השמיים כסאי והארץ אדום רגלי. פסוק שמופיע בנביא. השמיים כיסי והארץ אדום רגלי. מה המשמעות של הפסוק הזה? מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר על עצמו שהכיסא שלו זה השמיים, והאדום לרגליים זאת הארץ? דיינו, אם רק נתרגם את זה בצורה פשוטה שאנחנו מבינים, יש כיסאות שחוץ מהכיסא עצמו יש אדום לרגליים, נכון? הקורסאות האלה, שאתה שולח את הרגליים ומניח את הרגליים. מה? לא מכירים את זה. יש כאלה שמכירים. ספה קטנה כזאת ששמים עליה את הרגליים, כדי שיהיה יותר נוח. אז אומר הפסוק, שימו לב, אומר הקדוש ברוך הוא על עצמו, השמיים זה הכיסא שלי, והארץ זה המושב לרגליים שלי, והארץ אדום רגליי. מה זה הפסוק הזה? וכי לקדוש ברוך הוא יש כיסא? ואם נגיד שאנחנו מבינים שהכיסא של הקדוש ברוך הוא בשמיים, מה זאת אומרת שהארץ היא האדום לרגליים שלו? וכי יש לו רגליים? וכי הוא צריך להישען? מה יש פה? אומר הנציב, יסוד גדול, אלא דכמו מלך בשר ודם, הנמשל כמשל, כמו מלך בעולם שלנו, ראש ממשלה, נשיא, לא משנה, דכמו מלך בשר ודם, יושב על כיסאו באכלו, ומשגיח על המדינה, וכל מעיינו בא, והיא התכלית. הרי כשמלך בשר ודם יושב על כיסא, המטרה שלו זה לא לשבת על הכיסא. אומנם אולי זה ישמע חידוש, אבל זאת המטרה של מלך. לא לשבת על הכיסא. אז מה המטרה שלו כשהוא יושב על הכיסא? המטרה היא בכלל לא הכיסא. המטרה זה שמהמקום הנקרא מושבו על הכיסא, הוא יכול לתצפת יותר טוב על מה שנמצא מחוץ לכיסא, על המדינה, וממילא הוא יכול לנהל ולהניג את המדינה בצורה יותר טובה. כלומר, המטרה של המלך כשהוא יושב על הכיסא היא בכלל לא הישיבה על הכיסא, אלא המגמה זה מה קורה מתוך מה שהוא רואה ממקום מושבו, דהיינו הכיסא, איך הוא יכול לנהל את המדינה שנמצאת מחוץ לכיסא. זאת המטרה. עוד פעם, זה כמו מלך בשר ודם, יושב על כיסאו בהיכלו, אבל המטרה היא לא הכיסא ולא ההיכל, אלא המטרה היא מה קורה במדינה, איך הוא משגיח על המדינה, איך הוא מנהל את המדינה. הוא משגיח על המדינה וכל מעיינו בא, והיא התכלית. ככה נמשל, הקדוש ברוך הוא כביכול בשמיים כיסו, אבל המטרה היא לא הכיסא של השמיים, היא לא הכיסא בשמיים, אלא המטרה היא מה קורה פה בארץ. ככה הקדוש ברוך הוא כביכול בשמיים כיסו, ודן ומחשב על הארץ איך להניגה לפי מעשה בני אדם. דיינו, בני האדם שמתנהלים פה בארץ, הם משפיעים על צורת ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, נראה בהמשך, על צורת ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בשמיים את הארץ. אבל באמת, מה המטרה? האם המטרה היא השמיים? לא, המטרה היא הארץ. והארץ היא התכלית של בריאת שמיים וארץ. אם כן, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, בראשית ברא אלוהים איזשהו עולם, נראה בהמשך מה המשמעות, שנקרא שמיים, ששם הקדוש ברוך הוא כביכול יושב על הכיסא, וממקום מושבו על הכיסא בשמיים, הקדוש ברוך הוא מנהיג את הארץ, את בני האדם בארץ. ואיך זה קשור לאדום של הרגליים? השמיים כיסי והארץ אדום רגליים. מה זה קשור לרגליים בכלל? אומר הנציב, וזהו לשון אדום רגלי, מלשון סוף. דהיינו, אם אנחנו מסתכלים על האדם, מי נקרא לזה עיקר עניינו, עד השוליים שלו, אז ודאי שעיקר עניינו זה הראש, והשוליים שלו זה הרגליים, בניגוד לעולם הצומח, שעיקר העניין הוא השורשים, ואחר כך הגזע, הענפים וכו'. אם כן, האדם הוא בעצם עץ הפוך. העץ הוא מתחיל מלמטה למעלה, כי עניינו הטבע, והאדם מתחיל מלמעלה למטה, כי האדם באמת עניינו הראש, עניינו המחשבה, עניינו הנשמה. אם כן, הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, כשהוא מדבר על הרגליים שלו, הוא לא מדבר על הרגליים שלו, כי הרי אינו רגליים, אלא הוא מדבר על ההשתלשלות, על ההופעה בעולם שלנו, למטה, 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 הכי הכי למטה. על זה מדובר שם. וזהו לשון אדום רגליים, מלשון סוף, כמו רגל ההר. פירוש, סוף השתלשלות ההשגחה. עכשיו הפסוק זה פשט אחר לחלוטין. הקדוש ברוך הוא יושב במרומי מרומי שמיים, מעל המציאות, מעל הטבע, מעל ההיסטוריה, מעל הסיבוכים, מעל המורכבות, מעל הבעיות, מעל העיכובים, מעל כל מה שנקרא העולם הזה, אבל העיניים שלו, ונראה בהמשך עוד ביטוי מאוד מעניין, העיניים שלו הן משתלשלות עד למטה, למטה, למטה. ממרום השמיים עד תחתיות הארץ. הקדוש ברוך הוא יושב על כיסאו, השמיים כיסי, אבל מה שמעניין אותי באמת, אומר הקדוש ברוך הוא, זה מה קורה שם מה קורה שם ברגליים, מה קורה שם למטה. והארץ אדום רגליי, זה מה שמעניין אותי. וזהו לשון אדום רגליים, מלשון סוף כמו רגל ההר. פירוש, סוף ההשתלשלות, או סוף השתלשלות ההשגחה. הוא אומר כאן הנציב משפט שנפתח אותו היום, כי על זה התכלית נברא הכל. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לא כדי שהוא יושב בארמון בנחת בשמיים, על הכיסא, אלא כדי שימלא כבוד השם את כל הארץ. כמו שכתבתי כמה פעמים ותכף נראה. אם כן, כל מגמת הבריאה היא לא שנברח אל השמיים, אלא שהשמיים יתגלו בארץ. באמת, זאת שאלה עתיקה. האם המטרה היא שהאדם יהפוך את הארץ לשמיים, או שהאדם יהפוך את השמיים לארץ? זאת שאלה. האם כשאני מתקרב אל השם, הכוונה שאני עולה אליו לעולמות רוחניים, או הכוונה שאני מוריד את העולמות הרוחניים אל הארץ ומעלה את הארץ? זאת השאלה, שאלה גדולה. אז אומר כאן הנציב, התכלית של כל הבריאה כולה, היא שכבוד השם ימלא את הארץ. שהשמיים ירוממו את הארץ. לא שהאדם, תכף נראה, כמרכז הבריאה, יברח אל השמיים, כי הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם בשביל זה, אלא כדי שהאדם יגלה את השמיים פה בארץ, וממלא כבוד השם ימלא את כל הארץ. והנה בשיר השירים, בשבח של כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא, אמר המשורר הקדוש, ראשו קטם פז, הראש של הקדוש ברוך הוא בחינת קטם פז, וכן על סוף הפעולה, שהוא מכונה בשם אדנים, הרי האדנים היו התיבות שבהם היו מניחים את הקרשים שבנו את המשכן. אם כן, האדנים הם בעצם התחתית, הרגל של המשכן. אז אם כן, ראשו קטם פז, אבל ההמשך, שוקב עמודי שש מיוסדים על אדני פז. אם כן, ראשו פז, ועדניו גם פז. כלומר, והכוונה, שכמו ראש המחשבה, נקייה ותאורה, ככתם פז, כתם פז זה ביטוי פז מלשון זוהר, בהיר, בוהק, נקי, צלול וכו'. אז כמו שהראש של ריבונו של עולם, אפשר לומר, המחשבה שלו, הקדוש ברוך הוא בעצמותו, אם אפשר לומר את זה כך, אצלו הכל נקי וטהור, כך לא רק ראש המחשבה, אלא גם סוף הפעולה, סוף מעשה במחשבה תחילה. תחילת המחשבה היא מובילה עד סוף המעשה. כך גם סוף הפעולה דומה או דומה לפז, בלי עירוב דעת ומעשה אחר חס ושלום. יבוא אדם, נורמלי במחאות, מסתכל על העולם, מסתכל על בני אדם, מסתכל על ההיסטוריה, מסתכל על המאורעות, מסתכל על מה שקורה. מה הוא יכול לחשוב? חס ושלום. עזב אלוהים את הארץ, אלוהים לא פה. כי בכל אלוהים ברא ועזב והזניח, ואמר לבני אדם, תעשו מה שאתם רוצים. הנה תראה כמה כיעור, כמה ניבול, כמה זוהמה, כמה קלקולים, כמה כפירה, כמה התרחקות מהמטרה. כך אדם יכול לחשוב. אין אלוהים בארץ. הנה תראה בני אדם לכאורה, בעלי בחירה חופשית, פועלים פעולות, שגורמות נזקים חמורים בעולם, וכביכול מרחיקים הופעת השם מן העולם. אומר שלמה המלך, הפוך בדיוק, וזה מה שאנחנו אומרים לריבונו של עולם, אנחנו יודעים ריבונו של עולם, שלא רק הראש שלך הוא פז, גם האדנים שלך הם פז. כלומר, אני קורא שוב עכשיו את כל המשפט הארוך הזה. והנה בשיר השירים, בשבח שכנסת ישראל הקדוש ברוך הוא, אמר המשורר הקדוש, ראשו קטם פז, וכן על סוף הפעולה שהוא מכונה, או מכונה בשם אדנים, אמר שוקב עמוד שש מיוסדים על אדני פז, והכוונה, שכמו ראש המחשבה הנקייה ותאורה כקטם פז, כך סוף פעולה דומה לפז, בלי ערבוב דעת ומעשה אחר חס ושלום. אין פה ערבוב דעת ואין פה מעשה של מישהו אחר שמנהל כביכול את ההיסטוריה. אמנם בינתיים, והשתלשלות המעשים, כל מה שקורה בינתיים, מלמעלה עד למטה, כל המרחב הזה, המרווח הזה, שהמרחב הזה הוא מסובך מאוד. ויש לנו המון קושיות, יש לנו המון שאלות. ראשו קטם פז, בסדר. אבל האדנים קטם פז? ההשתלשלות הזאת היא פז? תראה כמה לכלוך, איזה צלילות, על איזה בירות מדובר פה. אמנם בינתיים והשתלשלות המעשים נעלם מכוח אנוש להבין טהרתן. אנחנו לא כל כך מזהים את הטהרה שיש בכל המהלך המשתלשל הזה מלמעלה למטה. באשר נסבחו בחשבונות רבים על ידי אמצעים שלוחי השם. כל מיני אמצעים שהקדוש ברוך הוא שולח אותם. בין אם האמצעים האלה הם בני אדם, בין אם האמצעים האלה הם גורמי טבע, בין אם האמצעים האלה הם אמצעים נעימים או אמצעים קשים, לא משנה. ועל זה נאמר למשה, כשמשה רבנו רצה לראות פני השם, משה רבנו רצה לראות, רצה להבין, איך מהראש עד האדנים הכל טהור, הכל נקי, הכל בהיר, הכל צלול, הכל אלוהי. בוא נאמר את זה בצורה יותר בהירה, הכל לכתחילה. זה מה שמשה רבנו רצה לראות. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? ועל זה נאמר למשה, לא תוכל לראות. ופרשה הגמרא כידוע במסכת ברכות, לפי פירוש התלמוד בברכות ד' דף ז', ששאל על צדיק ורע לו. איך יכול להיות שיש מציאות של, בבחינה הזאת של צדיק ורע לו? אומר הנציב, זה הפסוק שלנו. ובא זה המשל שבשיר הקדוש בתורה ובמראה יחזקאל, גם הפסוק פה בתורה שלנו, בפסוקים שלנו, גם בספר יחזקאל במראה המרכבה, גם בשיר השירים, הפסוקים האלה, באו לגלות לנו על שם אבן הספיר. מה הם ראו? ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. מה זה לבנת הספיר? אומר הנציב, הספיר זאת אבן מאוד יקרה ומאוד בהירה, מאוד לבנה, מאוד נקייה, מאוד צלולה. על שם אבן הספיר, באשר הוא אבן מוצק ונקי מכל סיג וחלאה. וראה יחזקאל הכיסא שהוא ראש המחשבה כמראה אבן הספיר. אם כן, יש נביאים גדולים כמו יחזקאל הנביא שראה כמה שיכל לראות מה קורה שם בראש למעלה, במוח, בנשמה, באלוהי הכמעט מוחלט, מה נמצא שם, מה הוא ראה שם. ברור, הוא ראה לבנה מספיר, הוא ראה מציאות אלוהית נקייה בלי שום סיג, בלי שום לכלוך. הכל לבן, הכל טהור, הכל נקי, הכל שלם. אבל מה הצילים פה ראו? הם לא ראו רק את לבנת הספיר, הם ראו מה קורה מתחת לרגליים. זה מה שהם ראו. והצילים ראו תחת רגליו. הם ראו את ההשתלשלות. הם לא הגיעו למה שחזקאל ראה מצד אחד, כלומר לא הגיעו למעלתו לראות את הסודות היותר פנימיים מאחורי הקלעים שם למעלה, אבל כן ראו שמה שקורה פה בארץ עם כל הסיבוכים ועם כל הבעיות, זה בעצם תוצאה והשתלשלות של אותה הנקיות שקיימת שם למעלה, מה שראה יחזקאל הנביא. כלומר יחזקאל ראה מה שנמצא למעלה, ואותם האצילים פה ראו את מה שנמצא למטה, והבינו שבעצם אין פער, אין הפרש, למרות שכלפי חוץ נראה שזה שונה לגמרי לפעמים. וראה יחזקאל הכיסא שהוא ראש המחשבה כמראה אבן ספיר, והאצילים ראו תחת רגליו, היינו סוף מעשה, שאפילו סוף המעשה כמעשה לבנת הספיר, נקי מכל סיג האמצעים המגיעים לידי סוף מעשה. ואין בם כי עם רצון כבוד השם לבדו. למרות שכלפי חוץ נראה שזה לא בדיוק כבוד השם. אם כן, נקרא רגע את הרשע של הפסוק. ויראו את אלוהי ישראל, איך, מה זאת אומרת ראו את אלוהי ישראל? ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. שם השם זה השם בעולמות עליונים, שם אלוהים, ההתגלות שלו פה בארץ. אם כן, הם ראו את אלוהי ישראל, הם ראו שם אלוהים. הם ראו שמה שנמצא ברגליים ואפילו מתחת לרגליים, זה בדיוק כמו אותו מעשה של מה שנמצא בראש הפירמידה למעלה, כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמיים לתואר. אומר הנציב, כמו השמיים, מקום המחשבה, ודאי נקי מכל השתתפות דעת אחרת חס ושלום, אין שום כוח אחר שמעורב באותה נקיות, באותה טהרה וכו', כך ראו תחת רגליו שנעשה רצונו יתברך לבדו, ואין לזר איתו. אף אחד לא יכול לשנות את רצון השם. אם כן, נקרא עכשיו את הפסוק. ויעל משה ואהרון נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל. אם כן, הם עכשיו הולכים לראות מכינת מראי יחזקאל. לא זכו לראות מראות שמיימים, אבל כן זכו לראות שהמראות הארציים שהם ראו, הם בעצם השתלשלות של המראות השמיימים של מה שראה יחזקאל. ויראו את אלוהי ישראל ותחת חגליו כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמיים לתואר. דרך אגב, זה מאוד מעניין, שבין אם נסביר שהפרשייה הזאת הייתה לפני מתן תורה או אחרי מתן תורה, ואותה הפרשייה שבה אנחנו שייכים דווקא אל הערכים היותר רוחניים, היותר אלוקיים, היותר אציליים, היותר עליונים, עשרה דברים או לפחות שני דברים לפי ידי אחד בחזל, שהקדוש ברוך הוא בעצמו דיבר איתנו, איך אנחנו מבטאים באופן מעשי את הברית הזאת, קורטים ברית דם. דם זה, אם אפשר לומר, זה הממד הכי חומרי, הכי טבעי, שמבטא חיים בעולם הזה. דם, כי הדם הוא הנפש. אז המציאות היותר אלוהית, היותר עליונה של אנוכי השם אלוהיך, היא בעצם תתגלה במציאות שלנו על ידי דם. ממש דם. ויעלו עולות, ויסבחו זבחים שלמים להשם פרים, ויקח משה חצי אדם, וישם בהגנות, וחצי אדם זרק על המזבח. יותר מזה. ויקח משה את הדם, ויזרוק על העם. הקדוש ברוך אומר למשה, תזרוק את הדם על העם. את הדם לזרוק, מקודם שמעו אנוכי השם אלוהיך. מה זה קשור עכשיו לדם? אלא אותו אנוכי השם אלוהיך, בחינת השמיים כיסי, יופיעו במהלך ההיסטוריה, בארץ אדום רגלי, על ידי דם. על ידי המציאות החומרית הפשוטה, ועל ידי לצערנו הרב גם סיבוכים, קשיים, מצוקות, בחינת שפיכת דם, שלא נדע. גם זה רצון השם, גם זה החשבון. עכשיו איך זה יקרה? עד לכאן כותרת מאוד כללית, מאוד ראשונית. אם כן, השמיים כיסי וארץ אדום רגלי, זה הביטוי לקשר או למטרה, לאופי המטרה שבגללה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, את העולמות, ואיך זה בעצם התבטא. וכמו שראינו, בעצם עיקר העניין זה לגלות שמה שנמצא מתחת לרגליים, הוא בעצם מקורו בלבנת הספיר שנמצאת שם בשמיים מהכיסא. זה החשבון. אני מקווה שאני לא מדבר בצורה מרחפת מדי. למה? אפשר להגיד בצורה פשוטה. כל הבעיות וכל העיכובים וכל הקשיים. הרי בעולם הנשמות אנחנו נשמה אחת, נכון? אז בעולם הנשמות זה כמעשה לבנת הספיר. איזה יופי היינו. נשמה אחת שם למעלה. אז למה פה למטה זה כל כך מסובך? תחת הרגליים. וואו, כמה תחת הרגליים. כמה סיבוכים, כמה עיכובים, כמה מוקשים, כמה סיבובים. כמה קשיים. אומרת התורה, תדע לך. מה שנמצא מתחת לרגליים, זה כמעשה לבנת הספיר. כל המציאות הבדיעבדית של העולם הזה, היא בעצם ביטוי של המציאות הלכתחילית האלוהית שנמצאת בשורש העולם הזה. זה החשבון. תכף נראה. זאת שאלה יפה. ואל הצילי בני ישראל לא שלח ידו. א', הם הצליחו להבין את זה, אבל היו כאלה שלא כל כך הצליחו להבין את זה. היו כאלה שהיו צריכים לאכול ולשתות. נראה בהמשך, אבל אני מעדיף להגיע לזה יותר מאוחר אם נספיק היום. זה מאוד מעניין, האכילה והשתייה הזאת. מה שייך לראות את האלוהים ולאכול ולשתות? אתה חושב שאתה הולך לפגוש איזה רב גדול מאוד, אתה הולך לפגוש עכשיו חבות הרבע שעה עם הרב אליהו, ופתאום אתה אוכל איזה רוג עלך ושותה איזה כוס קפה. מה זה קשור? יש לך חבות עם הרב אליהו. להבדיל לאף אלפי הבדלות. ויחזו את האלוהים. ויאכלו וישתו. מה קורה פה בדיוק? מה שייך לאכול וישתות כשרואים את האלוהים? מה משונה לגמרי. אז נראה בהמשך מה קרה פה. כנראה שהיו כאלה, נדב ואביהו ושבעים הזקנים, לא משה ואהרון, חז"ל אומרים, שהם אלה שכנראה לא הבינו מה הם ראו. וכשלא מבינים מה רואים, אני אומר שהמשפט לא ברור, צריך לאכול ולשתות. בהמשך זה יתברר. אני מקווה אם נספיק היום, כן.
אני חוזר קצת אחורה על והכוונה של מורה שמחשב אני גם תורד קטן פס, כך סוף כולם דומה לפס, בלי עירוב דעת במעשה אחר. מה זה בלי עירוב דעת במעשה
אחר? בלי עירוב דעת, אין כוחות אחרים, אין מעשה שטן, אין כוחות של מנהיגים פוליטיים, אין כוחות שפעם היו נקראים עבודות זרות. הכל מעשה אלוהי מלמעלה עד למטה.
והסיבה
אמנם אנחנו, כלומר אנחנו צריכים לדעת שזה ככה, למרות שלנו, באופן אישי, זה לא נראה ככה. לנו נראה שיש פער גדול. הרי לנו נראה שיש פער גדול בין מה שאנחנו לומדים בבית המדרש לבין המציאות בחוץ. זה הרי אחד התסכולים הכי קשים שלנו, נכון? שאנחנו הולכים להצביע בבחירות למען ערכים ואידיאלים גדולים. ובסוף אתה רואה חלק מהם אנשים קטנים משחקים משחקים של מי יישב על כיסא. ולא מי יסתכל מהכיסא. אז זה נראה לך רחוק. כל זה חשבונות אלוקיים מדויקים לפרטי פרטים. טוב, בואו ניכנס עכשיו יותר פנימה. כן. אני אגיד את זה אולי בצורה אחרת. משה, אהרון, נדב ואביהו ושבעים הזקנים הלכו לטייל בשני מקומות. מקום אחד נכנסו לבית מדרש. מקום שני הלכו לרחוב, למדרחוב. לא בירושלים, בתל אביב. לא בתל אביב, בניו יורק. וראו שבעצם הקשר בין בית המדרש לבין מה שקורה שם, זה דבר אחד. הם למדו את הערכים האלוקיים ופתחו אחרי זה חדשות. ואז הם אמרו, הבנו. תחת רגליו כמעשה לבנת הסביר וקצם השמיים לתואר. אני לא יודע מה הם ראו. אני לא הייתי שם. לא, אני באמת לא יודע מה הם ראו. זה גם לא מעניין מה הם ראו. מעניין מה הייתה המסקנה. המסקנה הייתה שמה שרואים פה בעולם הרגליים, זה בעצם גילוי מדויק לכתחילה, בהנהגה אלוקית מכוונת ומדויקת, שאולי אנחנו לא, לא אולי, שאנחנו לא מבינים אותה כרגע, למה שנמצא בעצם בשורש המחשבה שם למעלה. הם ראו אלוהי בטבעי בסדר הופעתו, בלי קושיות, בלי סתירות. כלומר, ראו סתירות, אבל לא ראו, אבל לא יקשו קושיות. בקיצור, ראו אמונה, ראו אומן באומנות. זה מה שראו. לא, לא רק במטרה, בצורת ההופעה. הם ראו את אותה בחורה שחזרה מפגישה 15, נקווה, אחרי שכמעט הייתה חתונה והתבטלה ברגע לפני האחרון, הם ראו איך זה לכתחילה. והם לא הלכו לפקוט על הקרית. לפקוט זה בסדר, אבל להתייאש על הקרית. לא. הם ראו שמה שקורה עכשיו, שזה תחת הרגליים, זה כמעשה לבנת הספיר. זה מה שהם ראו. מה? הם ראו את הטוב במהות ואת הופעת הטוב בהשתלשלות. חבר'ה, אנחנו בתחילת הדברים, בואו נתקדם. מה זה אם? אנחנו מאמינים לתורה, לא?
אני לא בטוח שמה שאני מבין זה משהו.
אוקיי, זה משהו אחר, זה משפט אחר.
מה שאני מבין, זה נכון.
או, זה משפט יותר טוב.
אין לעולם לאן לשאוף, זאת אומרת. העולם מושלם כבר.
לא, אנחנו צריכים לפעול, אתה חוזר כל מיני אותה קושייה. זה כל הזמן אותה קושייה. הכל צפוי ורשות נתונה, נשאיר את זה פתוח.
לא, אבל לכאורה.
נשאיר את זה פתוח. זה אחר כך. הראש, בואו נחזור. חשבתי שזה יעצור אותו, אני רואה זה לא עוצר אותו.
אם הראש הוא כמו הרגליים.
לא אמרתי שהראש הוא כמו הרגליים. אמרנו שהראש מתגלה דרך רגליים. זה אמרנו. והרגליים האלה הם הגילויים שדרכם הראש יתגלה בסוף. למרות שלי יש המון קושיות. אני מציע בואו נתקדם, כי אנחנו בתחילת הדרך, יש כאן המון דברים, יש לנו עבודה. בואו נתקדם טיפה. איזושהי הקדמה קצרה. כשאנחנו, אולי עוד משפט אחד כפתיחה. מי אותה הבריאה, או מהי אותה הבריאה, שאמורה באמת לגלות את זה, שהשמיים, בחינת השמיים כיסי, מתגלים בארץ אדום רגלי. מי שאמור לגלות את זה? זה כמובן האדם. ובמרכז האדם כמובן ישראל. אז בואו נזכיר רק בשלושה מקומות שונים פסוקים שאנחנו מכירים ביחס לבריאת האדם. שימו לב דבר מאוד מעניין. המקום אחד, בפרק א', פסוק, נתחיל בקוו. ויומר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. אם כן, מה הקדוש ברוך הוא אומר שהוא הולך לעשות? נו, קראתי עכשיו. אדם. הוא הולך לעשות אדם. נכון? אם כן, הבריאה הזאת שכרגע הולכת להיברא, היא אדם. האם כתוב פה שהבריאה הזאת היא משהו לא ברור, ואחר כך כתוב שהקדוש ברוך הוא קרא לאדם? לא כתוב. לא כתוב למשל כמו, ניקח אולי דוגמה. ויאמר אלוהים, יקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה היבשה ויחן, ויקרא אלוהים ליבשה ארץ. יש שני סוגים של בריאה. יש בריאה שהקדוש ברוך הוא בורא א', ויש בריאה שהקדוש ברוך הוא בורא משהו שהוא לפני א', ואחר כך הוא קורא לא' הזה בשם א', כמו פה למשל. ויאמר אלוהים, יקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד, בוא נאסוף את כל המים למקום אחד, ואז אנחנו נקרא להם בשם, ויקרא אלוהים ליבשה ארץ. אחרי שהמים נקבו, נאספו למקום אחד ונחשפה מציאות שהיא לא מים, אז ויקרא אלוהים ליבשה ארץ. אז פה אם כן, לא כתוב שהקדוש ברוך הוא קרא לאדם אדם. פה כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר, נעשה אדם. לדוגמה, רק אולי דוגמה נוספת. ויאמר אלוהים, יהי רקיע בתוך המים, והיא מבדיל בין מים למים, ואז כתוב, ויקרא אלוהים לרקיע שמיים. אם כן, אותה המציאות שנקראת רקיע, עכשיו הקדוש ברוך הוא קרא לשם. איך הוא קרא לה? שמיים. אותה המציאות שהיא לא מים, נקראת עכשיו יבשה. עכשיו לגבי האדם לפי הפסוקים האלה, לא כתוב שהקדוש ברוך הוא קרא לו אדם. מה כתוב? ויאמר אלוהים, נעשה אדם. ויברא אלוהים את האדם. זהו. עכשיו שימו לב דבר מאוד מעניין, אני מדלג רגע לפעם השנייה, אני אקפוץ לפעם השלישית. בפרק ה', בפרק ה' פסוק א', זה ספר תולדות אדם. ביום ברו אלוהים אדם בדמות אלוהים עשה אותו, עד לכאן זה מקביל לפסוקים שלנו, זכר ונקבה ברעם, ויברך אותם, ויקרא את שמם אדם ביום יברעם. רגע, למה צריך לקרוא להם? אמרת שהם אדם. מה ההבדל בין אם הקדוש ברוך הוא בורא משהו ולא קורא לו בשם, לבין אם אדם בורא משהו וקורא לו בשם? או לכאורה, אתה אומר, טוב, זה בחירה של מי?
של האדם.
לקרוא למי? לעצמו בשם?
לא, לאדם הוא לא קורא, אבל גם.
כתוב, אני קראתי שוב, עוד פעם.
שאדם נולד.
ויקרא את שמם אדם. לפי הפסוקים, לפי הפסוק בפרק א', כשהקדוש ברוך הוא ברא מציאות של אדם, הוא היה אדם בלי שם. לא היה צריך לקרוא לו שם. הוא היה אדם. לפי הפסוקים בפרק, יותר נראה מה המשמעות, הקדוש ברוך הוא ברא אדם, שהיה כנראה בהתחלה לא יודע מה, ואחר כך כתוב, ויקרא את שמם אדם ויום יברעם.
הוא אומר, את שמם אדם, זכר ונקבה.
אנחנו לא מתקנים עכשיו זכר ונקבה, מתקנים עכשיו האם צריך לקרוא או לא צריך לקרוא. אתה אומר שצריך לקרוא, אבל הנה, לפי הפסוק הראשון פרק א', משמע שזה מיותר לקרוא. רק שנייה, רק שנייה, אני מציע כדי שאני אסביר את עצמי יותר טוב. בואו נקרא רגע את לשון הנציב בפסקה 3, אולי זה יהיה יותר ברור. נקרא טיפה. נעשה אדם. לא אמר, נעשה נפש חיה כדמותנו, אומר הנציב, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לקרוא לאדם אדם, היה יכול לומר ככה, ואומר אלוהים, נעשה נפש חיה כדמותנו, כי הרי האדם הוא נפש חיה כמו שאר בעלי החיים, אחר כך שיקרא לו ויקרא לנפש החיה הזו אדם. אבל זה לא כתוב. לא אמר השם נעשה נפש חיה כדמותנו ואחר כך יקרא אדם. וכמו שכתוב באמת להלן ה' פרק ה' פסוק ב' כמו שאמרנו עכשיו, ויקרא את שמם אדם. לא? אם כן, יש פסוק אחד שהאדם הוא לכתחילה אדם, ויש פסוק שני שהאדם לכתחילה הוא לא אדם, ואחר כך קוראים לו אדם, ויקרא אדם, ויקרא את שמם אדם. אומר הנציב דבר מדהים, שימו לב. אבל לשון נעשה אדם, משמעו שאין צריך לקריאת השם. כן, לפי הפסוק הראשון, האדם לא צריך שיקראו לו אדם. כי כנראה הוא אדם בלי שקוראים לו אדם. לפי הפסוק השני, משמע שהוא לא היה אדם עד שלא קראו לו אדם. מה ההבדל? אומר הנציב, אלא תכונתו, אנחנו באמצע משפט, סליחה שהפסקתי, אני חוזר שוב. לא אמר השם, לא אמר השם, נעשה נפש רק כדמותנו ואחר כך יקרא אדם. וכמו שכתוב באמת לעלן אי ב', ויקרא את שמם אדם. אבל לשון נעשה אדם המשמעו, שאין צריך לקריאת שם, אלא תכונתו מורה כי הוא אדם. יש בריאת אדם בלי לקרוא שם, ואז בעצם זה בא לומר שהתכונה שלו היא אדם ולכן הוא צריך לקרוא לו ככה, אלא הוא פשוט ככה. לדוגמה, בדרך כלל במצב נורמלי, לא במצב של היום, כן, במצב נורמלי, לפילים לא קוראים בשמות. ויאמר אלוהים יהיה פיל. ויהיה פיל. זהו, עכשיו לכל הפילים קוראים פיל. נראה לי, לא? זה גן חיות כבר, זה קרקס. אבל באמת לפילים קוראים פילים. לא צריך לקרוא לכל פיל בשם. זה ברור. אבל אנחנו בני האדם זה לא ככה. בני האדם קוראים שמות. זה מאוד מעניין. אם כן, אם אתה אומר שלא צריך לקריאת שם, משמע שעצם התכונה שלו, עצם המצב שלו כנברא, עוד לפני שקוראים לו שם, נמצאת בו כבר אותה תכונה שנקראת אדם. ולכן לא צריך לקרוא לו אדם. כי כבר התכונה הזאת קיימת בו. אלא תכונתו מורה כי הוא אדם. זה הפסוק שלנו בפרק א'. אבל אם כן קשה על מה כתיב אחר כך שקרא הקדוש ברוך הוא שמם אדם. משמע שנצרח לקריאת שם. וכמו שנאמר בשם שמיים וארץ, כמו שויקרא לרקיע שמיים ויקרא לארץ יבשה, ככה גם האדם כנראה צריך להיקרא אדם. כן, מוזר מאוד. אומר הנציב פילפ לו, תראו, באמת זאת סוגיה שאני הרבה זמן רוצה להגיע אליה, והנה מצאתי את התירוץ להגיע אליה בצורה מסודרת. אלא אומר הנציב, אלא כך הדבר, דמשונה האדם מכל המינים. האדם שונה, ולכן הוא גם משונה הרבה פעמים מכל הבריאה כולה. מדוע? דכל המינים נבראו באופן שכל מין שווה בתכליתו ובתכונתו. כל מין שהקדוש ברוך הוא ברא, כל סוג של בריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, כל אותה הבריאה שווה בתכונתה. כל הפילים, פילים, כל הזאבים, זאבים, כל התפוזים, תפוזים, כל הנחושת, נחושת, הזהב, זהב וכו'. חוץ מה שאין כן האדם, עלה במחשבה שיהיה בשתי תכונות. כשהקדוש ברוך הוא ברא האדם, הוא רצה שיהיו לו שתי בחינות, שתי תכונות, שני כישרונות. האחת, כישרון ראשון שיש באדם, יהיה דבוק באלוהיו, עומד ומשמש בארץ כמלאך בשמיים. תכונה אחת שהקדוש ברוך הוא רצה שתהיה באדם, היא תכונה אלוהית. נגיד את זה ככה, נדבר במושגים שלנו, שאדם יהיה אלוהי, פרוש, נבדל מהטבע. נבדל מהחברה, נבדל מהחומריות, כמה שיותר אלוהי, אם נתחבר רגע למושגים של שמיים וארץ, כמה שיותר שמיים. כלומר, יש ערך אחד לאדם, שיהיה כמה שיותר שמיים. כי יש בו בחינת שמיים. כי הוא באמת שייך לשמיים. שייך לשמיים, הכוונה שיש בו כוחות אלוקיים, עליונים. אז אדם אני אומר את זה בצורה קיצונית לגמרי, למרות שזה לא מה שנציב מתכוון, אבל אני אגיד את זה. אדם יכול לראות את עצמו כנמצא פה בארץ, כתאונת עבודה. אלוהים מתבלבל, במקום להשאיר אותי שם עם המלאכים, הוא שם אותי פה. עכשיו, היות והוא התבלבל, אז אני רוצה לתקן את הבלבול. עכשיו, ברא אלוהים לעשות, אז בוא נתקן, מה נתקן? נברח אל השמיים כמה שיותר. האם יש ערך כזה? האם יש ערך שנקרא פרישות? האם יש ערך שנקרא נבדלות אלוהית באדם עצמו? התשובה היא כן. זאת אחת המטרות שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה באדם, שיהיו באדם, שהוא יהיה כמלאך בשמיים למרות שהוא חי פה בארץ. הרגליים שלו יהיו בארץ, אבל באמת כל עניינו יהיה בשמיים. דרך אגב, המהר"ל מסביר דבר מדהים, שהגמרא במסכת חולין, ששואלת את השאלה הבאה, אם יש כן על ראש של אדם, כן ציפור, כן ציפור, האם אני חייב בשילוח הכן? שאלה מוזרה. כן בראשו של אדם. הרי יש הלכה, אולי משפט הקדמה, יש הלכה, שכדי להיות חייב במצוות שילוח הקן, אז הביצים צריכים להיות, הקן צריך להיות איפה? או על הארץ, או על העץ. והארץ היא גידולי קרקע. כלומר, יש הלכה בהלכות שילוח הקן, שכדי שאני אוכל לקיים את מצוות שילוח הקן, הקן צריכה להיות על הארץ, כי יקרא כאן ציפור לפניך על הארץ.
זה יכול להיות עם
אם כן, שואלת הגמרא, את השאלה הבאה. יש קן בראשו של אדם. על הראש של האדם, קן ציפור. האם אפשר לקיים מצוות שילוח הקן? בקן שנמצאת על ראשו של אדם. השאלה היא מוזרה מאוד, לכן ברור לנו שהשאלה היא לא כפשוטה. מסביר המהר"ל מה השאלה. אפשרות אחת. אם אני אומר שהאדם הוא מציאות ארצית, אז גם הראש שלו זה ארץ. אז גם האדם בחינת גידולי קרקע. אז אם האדם הוא גידולי קרקע, אז זה נקרא, כי יקרה כאן ציפור על הארץ, אז חייב לשלוח הקן או לא. חייב. אבל אם אני אומר שהאדם הוא אלוהי, הוא שמיימי, הראש שלו, הנשמה שלו, אז אם כן, אפשר לקרוא לראש שלו הארץ? הרגליים שלו אולי הארץ, אבל הראש שלו, המהות שלו, התוכן שלו, התכונה שלו, היא לא הארץ. אם ככה, כן בראשו של אדם, יהיה חייב לשלוח הקן או לא? לא. אם כן, השאלה היא בכלל לא על מצוות שילוח הקן, אומר המהר"ל. השאלה היא איך להתייחס אל האדם. האם האדם הוא בחינת מלאך בשמיים, או שהאדם הוא בחינת אלוהי פה בארץ? אומר הנציב, הנה בדיוק זה. הקדוש ברוך הוא כשברא את האדם, רצה שיהיו באדם שתי תכונות. תכונה אחת, אני חוזר שוב. מה שאין כן האדם עלה במחשבה שיהיה בשתי תכונות. האחת יהיה דבוק באלוהיו, עומד ומשמש בארץ כמלאך בשמיים. זו תכונה אחת. ולכן מהבחינה הזאת יהיה נכון שהאדם יפרוש, כמה שניתן יפרוש, מכל חיי העולם הזה, חיי הטבע, חיי החומר וכו'. זה דבר אחד. אבל הייתה עוד מטרה, עוד תכונה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם איתה. והשנית, והשנייה, שיהיה מדיני, מדיני בלשון הראשונים והאחרונים הכוונה חברתי, ועושה צרכיו. כלומר, יהיה אדם חברתי, חי חיי טבע, שייך לצרכים של חיי הטבע. א', חיי הטבע, כישרונות הטבעיים, גוף, נפש, שכל וכו'. וכמובן גם כחברה, כחברתי, לא רק פרטי, אלא כלאומי. אף על גב שמכל מקום יעשה רצון השם, האדם השני הזה, אבל אינו במעלה, אינו במעלת הראשון, כנראה זה צריך להיות תף שם, אינו במעלת הראשון, כלומר הראשון כמלאך בשמיים הוא מלאך השם צבקות, אבל השני הוא מקדש שם שמיים בארץ. אם כן, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא ברא אותו עם שתי תכונות. תכונה אחת, שיהיה אלוהי נבדל, תכונה שנייה, שיהיה אדם קדוש. אדם קדוש, או אדם שמי, או אלוהי שמיימי, מלאך כזה, או קדוש פה בארץ, בטבע, במציאות, בחומר, בחברה. אומר הנציב, והנה, עכשיו איך זה קשור אם הוא נקרא בשם או לא נקרא בשם, איזה יופי, תראו. והנה, אולי רק כדי להשלים את זה, הייתי רוצה לקפוץ רגע לפסקה 4, תקפצו רגע ל-4. בערך שורה חמישית, שישית מתחילת 4. אחרי עוד ג', יש שם עוד ג' בסוגריים, השורה מתחת. והנה כבר נתבהר שהאדם יש בו שתי תכונות. האחת, האדם המעלה, אשר עומד ומשמש בארץ כמלאך בשמיים, והשנייה, שיהיה מדיני ועושה צרכיו. עכשיו, למה קפצנו לפה? כדי להשלים עוד נקודה אחת שחסרה במקור הקודם. שאילו היו כל בני האדם באותה מעלה של אדם הראשון קודם החטא, לא היה שכר ועונש, ולא נתגלה כבודו יתברך וחסדיו בארץ. אבל, ועיקר כבודו, זה המשפט שחסר להשלים את המקור הקודם, ועיקר כבודו נתגלה על ידי האדם השני. אם כן, מי נמצא, איזה אדם הוא יותר במעלה? הראשון. אבל איזה אדם מגלה יותר את כבוד השם? השני. כלומר, ברור שמצד המעלה, העולם הבא יותר מהעולם הזה, המלאך הוא יותר מהאדם, זה ברור. אבל מצד קידוש השם, אין ספק שפה בארץ, יש יותר קידוש השם אשר שם בשמיים. לכן האדם הוא יותר מהמלאך, ולכן העולם הזה יותר מהעולם הבא. בואו רגע נאגן את זה במשנה שהזכרנו עכשיו. יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. אם כן, איפה נמצא תענוג עליון, מדרגה רוחנית עליונה יותר? בעולם הזה או בעולם הבא? ברור שבעולם הבא. יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא יותר מהעולם הזה. יפה. זה ברור. אבל מצד שני, יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. זו אותה משנה. אם כן, מצד קידוש השם שיופיע בעולם, ברור שקידוש השם שבעולם הוא יותר גדול ויותר עליון מאשר קידוש השם שבשמיים, כי אתה לא צריך לגלות את האלוהי שבך דרך הטבעי, דרך החומר, דרך החברה וכו' וכו'. אם כן, מצד המעלה יש ערך לאדם הראשון, מצד קידוש השם יש ערך לאדם השני. והקדוש ברוך הוא רצה ששתי המטרות האלה יצאו לפועל. ולכן יהיה האדם, יהיה צד באדם שיהיה צד של נבדלות ופרישות, ויהיה צד באדם שהוא הפוך, אדרבה, הוא התחברות אל העולם הזה, פעילות בתוך העולם הזה, קידוש שם שמיים בתוך העולם הזה, וכו' וכו'. לכן המשפט הזה חסר, כי אם נחזור רגע עם אצבע לפסקה 3, שם אמר הנציב שאף על גב שמכל מקום יעשה חצון השם האדם השני, אבל אינו במעלת הראשון. הראשון הוא יותר במעלה. מישהו מלך בשמיים הוא יותר במעלה, זה נכון. אבל מצד שני, מכל מקום, עיקר כבודו נתגלה על ידי האדם השני. עיקר כבוד השם מתגלה דווקא על ידי האדם השני. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה לברוא אדם עם שתי הבחינות האלה, אז הוא צריך לברוא אותו עם שתי תכונות. אם כן, בכל אחד מאיתנו, מבחינה מסוימת, יש את השתי בחינות אדם האלה. יש בחינת אדם, נגיד את זה ככה, אני בבית המדרש, הכל יחסית כמלך בשמיים, ויש את הבחינה השנייה, אני פועל בארץ, עושה, יוזם, מתקן עולם במלכות שדי, זה האדם השני. וכל אחד מאיתנו יש בו את שתי הבחינות האלה, וכל אחד מאיתנו צריך להוציא לפועל את שתי הבחינות האלה, כי שתיהן חשובות. רק נסיים את החלק האחרון במקור 4 שקפצנו אליו. ולא נתגלה כבודו את מרב וחסדיו בארץ על ידי האדם הראשון, ועיקר כבודו נתגלה על ידי האדם השני, ומכל מקום, הרבה נתגלה כבודו התברך על ידי האדם המעלה בתוך המון בני אדם מדיניים. כלומר, גם כבודו נתגלה על ידי, כבודו גם נתגלה על ידי האדם הראשון, שפתאום אתה רואה איזה מלאך בתוך עולם הטבע, אבל עיקר כבודו, הגודל של כבודו, קידוש כבודו, זה בעיקר על ידי האדם השני. כאן אני חושב שאנחנו מתחילים להבין שכל מה שאנחנו כל הזמן דנים בתוכנו, האם המטרה זה להיות שקוע בעולם של ערכים, של אידאות, בבית מדרש, בתפילה וכו'. או המטרה הפוך, לצאת מבית המדרש החוצה, ולפעול, ולקדש את החיים, ולתקן את העולם במלכות שדי. מה יותר חשוב? מה נכון לעשות? תשובה. עצם ההתלבטות זה מגלה ששתי התכונות האלה קיימות בנו. כי שתי התכונות האלה מעניינות אותנו. כי שתי התכונות האלה הן צריכות לצאת אל הפועל, ואנחנו רוצים ששתי התכונות האלה יצאו אל הפועל. לכן קודם כל עצם זה ששני הכוחות האלה פעילים בנו כל הזמן, זה מראה שאנחנו בסימן טוב, אנחנו במצב טוב. כי באמת שתי הבחינות האלה, אלה בחינות אדם. מצד אחד כמלאך בשמיים, פרישות ונבדלות, מצד שני מקדש שם שמיים בארץ, בתוך הטבע, חומר, חברה וכו'. עכשיו איך זה קשור לקריאת שם? רק נסגור את החלק הזה. איך זה קשור לקריאת שם? אומר הנציב, והנה, אני חוזר לשלוש, 15 שורות מערך מלמעלה. והנה, מישהו בתכונה הראשונה, דהיינו, מישהו בתכונה הראשונה, מישהו נבדל ואלוהי. אדם שהוא כמלאך השם. מישהו בתכונה הראשונה, הוא אדם ממלא. הרי למה אדם נקרא אדם לפי אחת הדעות בחז"ל? משום אדמה לעליון. אדם לא רק מלשון אדמה, אלא מלשון דמיון. ולמי הוא דומה? לעליון. נעשה האדם בצלמנו כדמותנו. אם כן, האדם דומה לעליון. האדם דומה לאלוהים, לריבונו של עולם. אם כן, מצד שהאדם דומה לאלוהים, צריך לקרוא לו שם או לא? לא? כי מעצם בריאתו הוא כזה. אז אין מה לקרוא לו שם. מתי אני צריך לקרוא שם? אני צריך לקרוא שם שהשם יחול עליו ויאפשר לו להיות כזה. אבל אם הוא כזה במהות, אז אני לא צריך לקרוא לו שם. לכן, מאיזה צד אומרת התורה נעשה האדם? מהצד של האדם המעלה. דרך אגב, כאן אנחנו נכנסים לפתרון אדיר של הקושיה שאדם ראשון לפני החטא ואחרי החטא. הרי אנחנו פה לפני החטא. אם כן לפני החטא, האם האדם הראשון צריך לקרוא לו שם? לא, כי הוא אלוהי. אבל בפרק כן מדובר אחרי החטא. כשהוא סולק מגן עדן. כשהוא סולק מגן עדן, הוא כבר לא כמלך בשמיים. הוא כבר פה בארץ. עכשיו צריך לקרוא לו שם? אין ברירה. בואו נראה את לשונו. והנה, מישהו בתכונה הראשונה הוא אדם ממלא, מלשון אדם אל העליון, באשר הוא בדמות אלוהים, והיינו שבו כלול כל כוחות הבריאה, והוא מושל בכל. תראו את המשל הבא הזה, יסביר לנו יותר טוב. והרי הוא כמו בן הבכור של מלך, שמושל כמו המלך. ומשום זה הכל מבינים שהוא בן המלך. כמו שבן מלך הוא המשך המלך, כי הוא כולל בקרבו את כל כוחות החיים של המלך, ממילא לא צריך להגיד הוא מלך, הוא מלך. ברור, כי הוא הבן של המלך, אין מה לקרוא לו מלך. הבן של המלך נקרא מלך מעצם היותו הבן של. לא צריך להגיד בוא נבחר אותו למלך. לא, הוא הבן של. אז מצד אחד אנחנו הבן של, ולכן לא צריכים לקרוא לנו שם. מצד אחד יש בנו צד אלוהי עליון מאוד. ומשום זה הכל מבינים שהוא בן המלך באשר רואים אותו מושל בכל פרט. אלוהים, שהוא קולט כל הכוחות ומגלה את האלוהי בהכל. מה שאין כן בן מלך שאינו בכור. אבל אם יש בן מלך שהוא לא הבכור של המלך, כי ומי שהיה אמור להיות המלך אחרי המלך זה הבכור ולא השני או השלישי, והמלך עושה אותו למושל באיזה פרט. המלך את הילד החמישי שלו ממנה, נגיד, למושל בענייני הכלכלה, לדוגמה. ואת חברו על פרט אחר ובן אחר על ענייני הביטחון וכו'. והמלך עושה אותו למושל באיזה פרט, ואת חברו על פרט אחר, וכן לכל מושלי המלוכה, נמצא, כולם ביחד דומים למלך. כי כל אחד מגלה זווית אחת של המלך. אבל כל אחד בפני עצמו, אינו אלא בקריאת שם דומה למלך. במה? בזה הפרט שהוא מושל. אתה דומה למלך בזה שאתה יודע איך המלך מנהל את הממלכה בכלכלה. ואתה דומה למלך בזה שאתה יודע איך המלך מנהל את הממלכה בביטחון. אז בזה, אתה, בקריאת השם אתה ממנה אותו לפרט אחד לנקודה אחת. וכך האדם משונה. איש המעלה מאיש הפשוט. כך יש שני סוגים של בני אדם. ונראה בהמשך שני סוגים של בני אדם בעם ישראל. יש אנשי מעלה מלאכי השרת, ויש אנשי, נקרא לזה אנשים רגילים, שזה רוב בני אדם, שזה כולנו, שהם האנשים הפשוטים. כולם פשוטים. פשוט במובן העמוק של המערל. ובגמרא במסכת שבת, וגם בעוד מקומות, רמזו על שני מיני אדם, ביחס לאחד החכמים שם בגמרא, ואמר בלשון א', לת דין או דן בר אינש, האדם הזה הוא לא בן אדם, הוא מלאך, בלשון ב' כגון דין או דן בר אינש. כגון זה האדם. כלומר מצד אחד הוא לא האדם, מצד שני הוא כן אדם. האדם יש בו צד של מלאך וצד של אדם. פירוש, האדם המעלה הוא לא נקרא אדם, הוא מלאך. אבל כלל מין האנושי נקראים אדם בטבע העניין. באשר הם בכלל מושלים על כל הבריאה והוא התכליתי. אותו דבר ישראל וכולי, אני מדלג מקוצר הזמן לאחרי הסוגריים. ואם כן, סיכום. במאמר נעשה אדם, בלי לקרוא שם, בערו מין האדם בכלל, ונקרא ודאי אדם גם בלא קריאת שם. אחר שבכלל בזה המין, תלוי הבריאה ודומים בזה הפרט לבורא יתברך שמו. ואדם הראשון בפרט קודם שחטא, היה ראוי להיקרא אדם גם בלי קריאת שם, כמלך בשמיים. אבל אחר שחטא, נקרא שמו אדם, ויבואר עוד. אם כן, אחרי החטא, אנחנו לא מלאכים. אחרי החטא, אנחנו מלאכים בארץ. אם כן, התקדמנו עוד שלב אחד. נכון שמצד המעלה, המעלה היותר עליונה היא להיות מלאך בשמיים, אבל מצד קידוש השם, המדרגה היותר עליונה היא להיות קדוש פה בארץ, ולקדש את השם בארץ. ובפרט, שלב ב', ובפרט שאחרי החטא, כבר צריכים לקרוא לנו אדם, כי זה מורכב. עכשיו, עוד 5 דקות, אני חושב שהמעגל הראשון ייסגר, וכבר שאלות אם אפשר, עוד טיפה. תראו מה אומר הנציב במקור 4. אלה תולדות השמיים, זה הפעם השנייה. אלה תולדות השמיים והארץ ביברעם, ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. מאוד מעניין שביחס לעולם הבריאה, השמיים קדמו לארץ. אלה תולדות השמיים והארץ ביברעם. ביחס לעשייה, ביום עשות השם אלוהים, ארץ קדמה לשמיים. אומר הנציב, הרי בארנו דעשייה שהוא תכלית כל הבריאה הוא כבודו יתברך, שידוע כל שהוא הבורא והוא המשגיח. הרי המלך לא, המטרה לא לשבת על הכיסא, המטרה מה קורה בארץ. וזהו תכלית השמיים והארץ. מה התכלית של השמיים והארץ? לא השמיים, התכלית של השמיים היא הארץ. נכון שיש אנשים מיוחדים, בפרט לפני החטא, שהם כמלאכי השרת, אבל באופן כללי עיקר כבודו הוא בארץ, זה עיקר עניינו של המלך, לשבת על הכיסא, לראות מה קורה בארץ. וזהו תכלית השמיים והארץ, שהקדוש ברוך הוא יושב בשמיים כביכול, ודן כל פרט שבארץ איך שיהיה לפי מעשה האדם. כי האדם הוא לא מחליט בשביל אלוהים, אבל הקדוש ברוך הוא מתגלה דרכו לפי הצורה שהיא מדרגת האדם, זה נושא בפני עצמו. וכל זה בא על ידי האדם, שהרי הכל תלוי במעשיו. והנה כבר נתבהר שאדם יש בו שתי תכונות. האחת, האדם המעלה אשר עומד ומשמש בארץ כמלך בשמיים, והשנייה שהם מדיני ועושה צרכיו. ושתי התכונות שבאדם באו לתכלית הבריאה. שאילו היו כל בני אדם באותה מעלה של אדם הראשון קודם אחרת, לא היה שכר ועונש, ולא נתגלה כבודו יתברך וחסדיו בארץ. גן עדן, נא לא לשכוח מה אנחנו מדברים, על גן עדן אנחנו מדברים, לא על העולם הזה. אבל, ועיקר כבודו נתגלה על ידי האדם השני. ומכל מקום הרבה נתגלה כבודו יתברך על ידי האדם המעלה בתוך המון בני אדם מדיניים. ובאשר שני אופני אדם אמה, ואילו היה האדם הראשון במעלתו כל אותו יום השישי שנברא, הרי יש ששת ימי בריאה, אז אם אדם הראשון לא היה חוטא ביום השישי, לא היה אפשר שיצא ממנו אופן אדם השני. אז היה צורת אדם שהוא מלך בארץ, סליחה, שהוא מלך בשמיים. שהרי אין כל חדש תחת השמש, מששת ימי המעשה והלאה. אז אם אדם הראשון לא היה חוטא ביום השישי, צורת האדם שהייתה יוצאת אל הפועל היא רק מלאכים בשמיים. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה גם בני אדם בארץ, קדושים בארץ, אנשי קודש טיעון לי. אז מה יהיה עם האדם הזה שמקדש שם שמיים בארץ? ואילו לא חטא, אני מדלג. אולי אני לא אדלג. ואם כן, לא בא העולם לתכליתו. אם האדם הראשון היה נשאר רק כמלאך בשמיים, לא היה בא העולם לתכליתו, שהוא העשייה שלו. היה עולם של שמיים, אבל מה עם העולם של הארץ? ואילו נברא האדם באופן השני, ואם היה נברא האדם רק לפי המדרגה השנייה של קדוש בארץ, לא היה אפשר להיות אדם המעלה בעולם, שהרי הוא כמו בריאה חדשה, אותו דבר. אם כן, הקדוש ברוך הוא עכשיו צריך למצוא איזשהו פתרון. איך בורים אדם שיש בו שתי בחינות? אמר אדם הראשון לקדוש ברוך הוא, אדם הראשון, אמר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא תשמע, אני נכנסתי לכוונות שלך, אני הבנתי מה אתה רוצה. אתה בראת אותי עכשיו כמלאך בשמיים. היות ואתה בראת אותי עכשיו כמלאך בשמיים, והרי אם אני עכשיו אשאר כמלאך בשמיים, מי יודע מה יהיה עם העיקר כבודו בארץ? מה עשה אדם הראשון? ואילו לא חטא אדם הראשון על ידי השאת הנחש וחווה, היה הקדוש ברוך הוא בורא עוד יצירת אדם אחר שיהיה מדיני. אם אדם הראשון היה נשאר בגן עדן, כמלאך בשמיים, מה היה עם האדם שיהיה קדוש בארץ? היה הקדוש ברוך הוא צריך לברוא עוד אדם. מה עשה האדם הראשון? כמו שאמר ניר, חסך לריבונו של העולם בחטאו, לברוא עוד אדם. ולא רק שחסך, אלא קידש את שמו. מה זאת אומרת? במקום שיהיו כאן שני בני אדם, שלא יכולים להיות ביחד באותו אדם, גם נבדל אלוהי וגם קדוש בארץ, היו שני בני אדם, זה נבדל אלוהי, זה קדוש בארץ, אין קשר בין שתי צורות האדם האלה. חסך אדם הראשון הקדוש ברוך הוא לברוא עוד אדם, ויותר מזה, וגילה שיכול להיות אותו אדם בשתי בחינות. או יותר נכון, שתי בחינות באותו אדם. מדהים, עוד פעם. ואילו לא חטא האדם הראשון אל די השאת הנחש וחווה, היה הקדוש ברוך הוא בורא עוד יצירת אדם אחר שיהיה מדיני. והוא סב העניין שיהיה אותו אדם בשני יצירות, ונתקן העולם בזה על מתכונתו. כאן העולם הגיע למטרתו, למה שהקב"ה תיקן בשבילו.
האדם השלים את הבריאה?
האדם השלים את הבריאה על ידי חטאו, בזה שבאותה צורת אדם, יהיה עכשיו לא רק אדם שהוא מלך בשמיים, אלא גם אדם שהוא קדוש בארץ. הנה כבר עוד טיפה. וכל זה, מאמר הכתוב, אלה תולדות השמיים והארץ ביבריאם. לפני כן היה קודם כל שמיים ואחר כך ארץ. זהו תוצאות שמיים וארץ בעת שנבראו. ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. באותו יום שנתקנו ונגמר תכליתן, על ידי שנשתנה האדם שבו תלוי הכל. מה הוא שינה? שהשמיים בארץ יכולים להופיע. ומשום מה הכתיב ארץ ושמיים. כי השינוי החל ממה שבארץ. ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. ומזה נתקן השמיים. שיהיו שם משגיחים ועיני השם משוטטים לפי מעשה בני אדם על הארץ. הוא מספר והולך איך סיבב הקדוש ברוך הוא הדבר והגיע שיהיה האדם המעלה אשר במעלתו הראשונה, שלא היה ראוי לעבוד את האדמה, שהרי היה כמלאך ברקיע. הוא האדם גורש ממעלתו זאת, והגיע לעבוד את האדמה, ובזה נתקן תכלית הבריאה. עכשיו זה פילה פלאות המשפט הבא. שהרי אז החלו תולדותיהם להיות השמיים כיסא להשם, כיסא השם וארץ אדום רגליו. כלומר, השמיים כיסי וארץ אדום רגלי, זה בא לידי ביטוי רק אחרי חטא אדם הראשון. כמה היה חשוב חטא אדם הראשון? הקדוש ברוך הוא רצה שאדם הראשון יהיה שותף במעשה הבריאה ותיקון העולם דווקא בארץ ולא רק בשמיים. כדי שהאדם יוכל לחיות בשני ממדים שכביכול סותרים אחד את השני ולא יכולים לחיות ביחד, והנה האדם הוכיח ששתי הבחינות האלה יכולות להיות ביחד. עוד טיפה, שהרי אז ובזה נתקן תכלית הבריאה, שהרי אז החלו תולדותיהם להיות השמיים כיסא השם וארץ אדום רגליו, ההשגחה לפי מעשה בני אדם ושימוש מידותיו יתברך, ואי כבודו. פילי פלאות. עכשיו אם יש לכם עוד סבלנות שתי דקות, וכבר שאלות, באמת עוד שתי דקות, תסתכלו רגע במקור חמש, פרשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. רבותיי, עכשיו פשט, ככה מסבירים כל המקובלים, לפי מה שאנחנו הולכים לראות עכשיו, כי זה באמת הפשט. אומר הנציב, הפשט ברור. הפשט הברור הוא מה שכתב הרמב"ן בפסוק ח', שבפסוק ח' שם נאמר לרקיע קרא שמיים. אם כן אומר הרמב"ן, השמיים בפסוק א' זה לא השמיים של הרקיע. הרקיע קרא שמיים. אם כן, יש שתי בחינות שנקראות שמיים. יש שמיים בפסוק ח' לרקיע קרא שמיים, ויש שמיים בפסוק א', בראשית ברא אלוהים את השמיים. מה ההבדל? אומר הנציב, הפשט הברור, כמו שכתב הרמב"ן בפסוק ח', שאינו מדבר בזה המקרא ברקיע, שנקראו ביום השני שמיים, וביבשה, שנקרא ביום השלישי ארץ. אם כן, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, זה לא הארץ והשמיים של היום השני והשלישי. מוכח מזה דרקיע אינו בעצם, בעצמיות ובייחוד שמיים. הרקיע זה לא העצמיות, זה לא האופי, התכונה של השמיים, זה משהו, השמיים הם משהו אחר. וכן היבשה אינו בייחוד ארץ, אלא הקדוש ברוך הוא קרא לרקיע השמיים וליבשה ארץ. מה שאין כן, בזה הפסוק. משמע, עכשיו שימו לב, דה בעצם וראשונה מורה עניינם ששמם שמיים וארץ בלא קריאת שם. זוכרים שדיברנו קריאת שם, לא קריאת שם? בראשית ברא אלוהים את השמיים, שם לא כתוב שהקדוש ברוך הוא קרא לשמיים שמיים. רק אחר כך הוא יקרא לרקיע השמיים. אותו דבר ואת הארץ, כאן הוא לא קורא עדיין לארץ, אחר כך כתוב שליבשה הוא קרא הארץ, או לארץ קרא היבשה. אז אם כן בהתחלה זה בלי קריאת שם, משמע שזאת המהות. משמע זה בעצם ובראשונה מורה עניינם ששמם שמיים וארץ בלא קריאת שם. כמו שם, או סליחה, כמו שם, יבשה אינו בקריאת שם. אלא מובן מאליו דאפר ואדמה, יבשה נקרא, מדוע? יבשה. על שם תכונתם. היבשה נקראת יבשה כי יבשה, אין במים. אלא מה הפירוש? אלא נראה דשמיים וארץ, היינו בכלל משפיע ומקבל השפעה. שמיים משפיעים, ארץ מקבלת השפעה. משפיע ומושפע, דוחה ונוגבה, זכה ונקבה. והפירוש, בתחילת הבריאה, עלה על רצונו התברך להיות הליכות העולם כולו משפיע ומושפע. והנה איזה יופי, כל המשפיעים מכונים בשם שמיים. משום אותיות שם אם. שמיים זה שם אם. שם זה שם ולא כאן. אם תמיד זה ברבים. נכון? הסיומת אם, י' מ', חיריק, י' בחיריק, מ', אם, זה תמיד ברבים. ידיים, יד, ידיים, רגל, חגליים. ים, ימים, עיתון, עיתונים. נכון? אז תמיד, אם זה ריבוי, זה רבים. אם כן, שם זה שם, אם הרבה שם. אם כן, כל העולם שהוא יקרא העולם הנקרא שם אם, שמיים, הוא עולם שמשפיע. אלא מה? שהשמיים האלה משפיעים, יש כל מיני שפע. אז גם השמיים שאנחנו קוראים לרקיע, קרא שמיים, ששם יש עננים ומורידים גשם, גם זה סוג של השפעה. והארץ הכוונה מושפע. אלא הארץ שלנו האדמה, גם היא סוג של קבלת שפע. הארץ מקבלת מים. אבל הארץ והשמיים שלהם אנחנו מדברים בפסוק א', זה לא הרקיע והארץ שלנו היום. זה ביטויים. זה ביטויים למשפיע ומושפע. והנה כל המשפיעים מכונים בשם שמיים, משום אותיות שם אם. משמעות שם מונח בכוח דבר ההשפעה, ואם הוא מספר זוגי לרבים, כמו ידיים ורגליים. וארץ, מה השורש של המילה ארץ, אומר הנציב? רץ. רצון. מה הרצון? להיות מושפע. לכן אתה רץ לקבל שפע. וארץ מורה על המושפע, שהוא בטבע רץ לקבל ההשפעה. אם כן, שימו לב, עכשיו בואו נחבר את כל מה שאנחנו אומרים עד לפה. בראשית ברא אלוהים עולם המשפיע ועולם מושפע. העולם המשפיע יקרא שמיים, העולם המושפע יקרא ארץ. יהיו לזה כל מיני לבושים בעולם הטבע, כמו למשל גשם ואדמה. בסדר, אבל זה לבוש. אבל באמת שמיים וארץ זה משפיע ומושפע. מי אמור ליצור את הקשר הזה בין משפיע למושפע? האדם. איך האדם יעשה את זה? בשתי בחינות. בחינה אחת כמלאך לשמיים, בחינה שנייה כמקדש שם שמיים בארץ. אם אדם הראשון לא היה חוטא בגן עדן, מה היה קורה אז? לא היה מתגלה עיקר כבוד השם. הייתה מתגלה מעלה עליונה של אדם אחד, אבל לא היה מתגלה עיקר כבוד השם שהוא האדם השני. מה עשה האדם הראשון? חס על ריבונו של עולם לברוא עוד בריאה. גם א' ברמה הטכנית שלא יברא עוד בריאה, וגם אמר ריבונו של עולם זה לא חוכמה, שיהיו כאן שתי צורות אדם. תהיה צורת אדם שהיא כמלאך בשמיים, וצורת אדם שהיא גשמית בארץ או אלוהית בארץ, ואין קשר בין שתי צורות האדם האלה. מה החוכמה? אני רוצה משפיע ומושפע. אני רוצה שמיים וארץ, אני רוצה שמיים בארץ. אני רוצה עיקר כבוד השם. בנוסף לנבדלות וכל זה באותו אדם. חסך אדם הראשון לקדוש ברוך הוא לברוא עוד אדם. אומר הנציב, ובזה בא העולם על מתכונתו. זה משפט מדהים המשפט הזה. שחטא אדם הראשון הביא את העולם למצב, הביא את המציאות למצב כזה שהעולם נהיה מתוקן. עכשיו זה לא חטא לפי זה. זה לא חטא. זה לא חטא. שאלה, לא, הוא לא קילל אותו, הוא סילק אותו מגן עדן, הוא לא קילל אותו. זה משהו אחר, הוא לא קילל אותו, הוא סילק אותו. מי אמר שזה עונש? צריך ללמוד את הפסוקים. לפי זה עכשיו צריך ללמוד את הפסוקים בצורה אחרת לחלוטין. בכל אופן, אם כן, התוצאה שלנו, אני מסכם עכשיו בקוד אחד ארוך, בקוד קצר. המטרה של בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, תצא אל הפועל על ידי אדם, שיש בו שתי בחינות, שהוא מלאך אלוהי ואדם קדוש בעולם הזה. וזה אותו אדם, ואותו האדם הזה הוא עם ישראל, ואותו האדם הזה זה אנחנו, כל אחד מאיתנו. וזה בא לידי, זה אדם שהוא אדם אל העליון ואדמה. זה אותו אדם. אז הנציב, אם שמת לב בסוגריים, וכן במקור מספר 3, לפני הסוף, וכן בשם ישראל וכו' וכו', שם הוא מדבר על זה וגם בעוד מקומות. שבאמת מי שגילה את זה אחר כך בהמשך זה רק ישראל. לא כל בני האדם. אלא רק עם ישראל. אדם הראשון עשה את מה שעשה כי הוא רצה לגלות את המציאות, נקרא לזה ככה, האלוהית בשלמותה. א' האלוהי כנבדל, ב' האלוהי כמקדש שם שמיים בארץ.
זה לא כפירה לעשות משהו כנגד רצון
השם? אני לא הייתי אומר כפירה, הייתי אומר זה רצון השם. נא לא לשכוח איפה התחלנו. השמיים כיסאי וארץ אדום רגלי. אם כן, הארץ אדום רגלי, תחת הרגליים הראשונה שהייתה במציאות, היא אדם הראשון, ולפי מה שאתם אמרתם עכשיו, חטא אדם הראשון. אם כן, גם החטא היותר חטאי של אדם הראשון, גם הוא טהור וצלול כמעשה לבנת הספיר. גם הוא.
למה אדם סולח?
מה? חשבון אחר, צריך ללמוד זה בהמשך, למה הוא סולח? הוא סולח, עוד פעם, הייתי אומר ככה, הוא סולח. לא הייתי אומר את זה, יותר פשוט. הוא סולח כי פשוט אם הוא לא יהיה בעולם הזה, איך הוא יוכל לגלות את המציאות השנייה?
לא, אבל...
הוא לא יכול.
למדנו לשם לפחות אני בחיים שלי שאדם היה בגן עדן עם חווה והוא אמר לו אל תאכל מעץ הדעת והנחש פיתה את חווה, חווה אמרה לאדם
בן כמה כבודו? בן כמה כבודו? יופי. חז"ל אמרו בן 5 למקרא. אתה אומר לכם מדבר כמו ילד בגיל 5. בגלל זה שאלתי בן כמה כבודו? באהבה ובאמונה. בן 25. אז המשפטים שאמרת נמחקים מהפרוטוקול. מפני שאתה מעל גיל 5. ודאי עברת את 10. בין 5 למקרא, בין 10 למשנה. עכשיו זה שאומר כבודו את מה שאומר, זה לא רק הוא אומר, זה כולנו אומרים את זה. כולנו תקועים בגיל 5. למדתי שפעם היה איזה אדם בגן עדן עם איזה חווה, היה להם מאוד מעניין, היה שם תפוחים, וכמה נערות, הוא אכל מהתפוח, וכמה יכולים להקיש תלך. מה זה? ככה עוסקים בתורה, ככה עוסקים בדבר השם?
לא, אבל
אין חטא. המוסר,
אין חטא. למה שהקדוש ברוך הוא יבנה תוכנית שתלויה בחטא?
תשובה. אני מתחמק, אבל אני לא מתחמק. בעל נפש החיים כותב שהמושג חטא בתורה, שורש חטא ת' א', המילה חטא, היא ננה חיסרון. רגע שנייה. אם כן, איזה האדם הוא בעל מעלה יותר, הראשון או השני? הראשון, אמרנו מקודם. אז מצד זה האדם השני הוא חסר ביחס לאדם הראשון. אבל מצד שני, איפה עיקר כבוד השם התגלה? השני. בגלל המעלה, העולם הבא יותר מהעולם הזה. המלאך הוא יותר מהאדם. כי האדם הוא נשמה בגוף, והמלאך הוא רק נשמה, כמעט בלי גוף. אז המלאך הוא יותר מאדם. אבל מצד שני, יש לאדם תפקיד גדול שהמלאך לא יכול לגלות אותו.
אבל האדם הוא יותר מהמלאך.
לא, נשמת האדם, נשמת האדם יותר מהמלאך. המלאך הוא יותר מהאדם. עולם הבא יותר מעולם הזה, נשמת העולם הזה יותר מעולם הבא, זה חשבון אחר.
אבל המראה לא אומר שג'ימל אחר יתבל לך לשמריך בכל דרכיך, זה אומר שהדשא נשמר יותר גדול מזה ששומר.
האדם יותר מן המלאך מצד זה שהוא יכול לקדש שם שמיים בארץ, והמלאך לא יכול לגלות את זה. רבותיי, למה אנחנו מתפלפלים? ישאל הבחור רציני במכון מאיר את עצמו. היה מטרה שלי לשבת בבית המדרש 20 שנה, או המטרה שלי ללכת להקים גרים בתל אביב, להיות איש אי-טק מקדש שם שמיים באיזה מגדל בתל אביב, להקים איזושהי גבעה בשכם. מה עכשיו אני צריך לעשות? זה בדיוק ההתלבטות. ההתלבטות היא ששניהם חשובים. מצד אחד, אדם הראשון כשלב א', היה אדם המעלה, לכן היה אדם הראשון, בשלב הראשון שלו, ומצד שני בשלב ב', הוא חייב לקדש שם שמיים בארץ. ושניהם צריכים להיות באותו אדם, לא שתי יצירות שונות.
גם
לא את הסדר? מה? ודאי לפי הסדר הזה. ודאי, ההערה שלי חשובה, לפי הסדר הזה, להתחיל במעבדה, באינקובטור, זה ברור. אני מציע טיפה, בואו רגע נקרא משפטים קצת יותר קלים. תסתכלו רגע, מקור מספר 7. פסקה מפורסמת בספר אורות, עמוד ע"ו. ההתגברות הרוחנית העליונה, ככל שאדם מתגבר יותר ברוחניותו העליונה, מחזקת או מחזקת, אני הייתי קורא לזה מחזקת, למרות שגם מחזקת זה נכון, מחזקת את התכנים המעשיים ומגברת את ההתעניינות בעולם ובחיים וכל אשר בם. ככל שאדם יותר מתגבר מבחינה, מתבגר ומתגבר מבחינה רוחנית, זה לא מפריש אותו ומבדיל אותו מהעולם. הפוך. מעניין אותו מה קורה בעולם. הוא לא צריך לשמוע חדשות כל 5 דקות. אבל מאוד מעניין אותו מה נעשה פה בארץ, כי השמיים כסיב הארץ אדום רגלי. מעניין אותו להיות אדם השני, לא רק אדם הראשון. מעניין אותו להיות עיקר כבוד השם בארץ, לא רק אדם המעלה בגן עדן. אני אומר את זה בצורה אחרת, הוא לא מאבד לחינם את חטא אדם הראשון, הוא מבין את המשמעות. אבל מה קורה בפעמים? בדיוק הפוך. ככל שאדם יותר מתרומם בצורתו הרוחנית, אז העולם לא מעניין אותו. החדשות לא מטרידות אותו, הוא לא הולך להציע בבחירות כדי ביטול תורה, וכולי זה הדרך. ההתגברות הרוחנית העליונה מחזקת את התכנים המעשיים ומגברת את התעניינות בעולם ובחיים וכל אשר מהם. כבודו שכח את הפסוק הראשון בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מה עם השמיים והארץ? למה רק לברוח אל השמיים? הרי אדם הראשון חטא סוף סוף, ברוך השם. נחזור. הרי כל ההשתלשלות, הכל הוא מתוכנן מדויק. אז גם החטא הוא מתוכנן בצורה מדויקת. אומר הרב, רק בזמן החורבן וקרוב לו, שהחיל הישראלי נעתק מאדמתו ולא יכל לגלות את המציאות של השמיים בארץ, והוא צריך להכיר את תעודתו, את מטרתו, רק במעמדו הרוחני המופשט, ושרשה ביחידים הדרכה לפרישות מחיי שעה בשביל חיי עולם. רשב"י במערה, כמו שאמרנו כמה פעמים, אבל אני חושב שזו הזדמנות שוב להזכיר את זה. כשאני רואה מערה, איך אני מבין את המושג שנקרא בטבע מערה? אפשרות אחת, מערה זה בריחה מהמציאות. זה היה השלב הראשון של רשב"י. כשהוא נכנס למערה, הוא חשב, לשיטתו, למדרגתו, שהוא בורח מהעולם. אבל אפשר להסתכל על זה בדיוק הפוך. מה זה מערה? מערה זה הדומם, זה מין חור נקרא לזה, באמצע המציאות שנקראת אר, הנקראת דומם. דיינו, זה לא שאתה בורח מהטבע. הפוך, אתה נכנס למקום היותר עמוק שבטבע. למקום היותר נמוך שבטבע ומגלה שגם בו יש קודש. אם כן, המערה יכולה להתפרש אחד משתיים, בצורה קיצונית לחלוטין. או שהמערה היא בריחה מהארץ אל השמיים, או הפוך בדיוק, שהמערה היא הכניסה אל עומק הארץ, כי גם בעומק הארץ נמצאים השמיים. זה בדיוק מה שקרה לרשב"י בשלב הראשון. הוא נכנס למערה בפעם הראשונה, 12 שנה. יוצא מהמערה, רואה את אותם אנשים שחורשים וזורים, אומרים, או כן אומר, עוסקים בחיי שעה, עוזבים חיי עולם. מיד יצא בת קול מהשמיים ואמרה לו, רשב"י, לאחיו עולמי יצאת? חזור למערה. זאת המחאה השמיימית. אז רשב"י באותה תקופה היה נצרך לשבת במערה. כי אפשר היה לגלות את השמיים והארץ. זה, אז היה, אם אפשר לומר, בראשית ברא אלוהים את השמיים. זהו. זה האדם הראשון בגן עדן. זה המערה כבריחה מהטבע. זה האדם שבא לבית המדרש וחושב שהמטרה היא לברוח מהמציאות, להיות לא חברתי, לא להתחתן, לא טבעי, לא לעסוק בענייני העולם הזה, ולהיות שקוע באיזה מין עולמות רוחניים שמיימים. אבל יצא על זה מחאה שמיימית. עוד פעם, ההתגברות הרוחנית העליונה מחזקת את התכנים המעשיים ומגברת את ההתעניינות בעולם ובחיים וכל אשר בם. עם כל המורכבות, עם כל הבעיות, עם כל ההשתלשלות שלא תמיד אנחנו רואים את לבנת הספיר תחת הרגליים. רק בזמן החורבן וקרוב לו שהחיל הישראלי נעתק מאדמתו והוא צריך להכיר את תעודתו רק במעמדו הרוחני המופשט, כי אז היה שלב של אינקובטו, הושרשה ביחידים הדרכה, ורשב"י לשיטתו צדק, לפרישות מחיי שעה בשביל חיי עולם, אבל, וגם על זה יצא מחאה שמיימית כדי לא להגזים. תראו את המחאה, מקור 8, אין היה, שם בסוגיה. שבת למד ג' אם אני לא טועה. יצא בת קול ואמרה להם, לרבי שמעון ולרבי אלעזר בנו, לאחריב עולמי יצאתם, חזרו למערתכם. דרך אגב, המסקנה של רשב"י הייתה, משפט שמשום מה לא מרבים לצטט אותו, אמר רשב"י, משפט רשעים בגיהינום 12 חודש. אלך ואתיב במערה עוד 12 חודש. אני, אומר רשב"י על עצמו ועל בנו, אנחנו רשעים. אנחנו צריכים להזדכך בגיהינום עוד שנה, עדיין הוא במערה, כדי להבין איך להסתכל על המערה, איך אנחנו ביחס למערה, וכדי שכשנצא, נדע איך להגיב למה שאנחנו נראה, שאותם אנשים שחורשים וזורים, ואותו זקן שרץ בערב שבת עם הדסים וכו'. אז יצא בת קול ואמרה להחריב עולמי יצאתם, חזרו למערתכם, וכך היה. אומר הרב, הדעה האלוהית, אמנם הלא היא למעלה למעלה מחוכמת כל חכם. היא הסכימה שדווקא מכל הרעות וכל ההשפלות הנמצאות בהווה ומכל סדרי החיים המקולקלים, זה הארץ אדום רגלי, זה ההשתלשלות, דווקא כשיצאו אל הפועל עם כל ניבולם וכיעורם, ודווקא כשתינתן להם שליטתם בכל הזמן הנדרש על פי חוכמתו של יוצר כל ברוך הוא, דווקא מכל הרע והכיעור הזה, גדול קידוש השם מתוך חילול השם, תצא ההורה היותר שלמה. כשאחר כל הרחבתו יוחזר לטובה וממנו בעצמו יאירו אורים לצדיקים וישרי לב. על כן צריך דווקא עם הקדושה העליונה לרדת עד עומק של שפלות החיים. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. לקיימם כפי מה שהם ולזככם לאט לאט עם כל הבעיות ועם כל המורכבות ועם כל הקשיים וכו'. עד שיעלו אל מה שנועד להם על פי חוכמת יוצר כל ברוך הוא. וכיוון, אומרת אותה בת קול לרשב"י ובנו, וכיוון שעוד לא באתם עד אותה המעלה, איך לקשר את כל החיים בירידתם כמו שהם, דרך התהליך עד שהם צריכים לעבור אל התעודה העליונה, וחפצכם נגד הדעה הזאת, בשונה מהדעה הזאת, להחריב את המצב של ההווה, כדי לבנות על מסועותיו, על החורבנות שלו, עולם מתוקן במהרה, ולא לשכללו כמעט כמעט שישוב לתיקון השלם ויוחזר הרע לטוב, על כן שובו למערתכם. שובו למערתכם להוסיף עוד מדרגה, עוד מעלה, להבין שהקודש היותר עליון זה דווקא זה שיוצא, שמתגלה דרך ההשתלשלות שלפעמים היא נראית שונה לחלוטין מאשר מה שאנחנו היינו חושבים. עד שמרוב, על כן שובו למערתכם להוסיף עוד מעלה, עד שמרוב החוכמה והקדושה תוכלו דווקא על ידה לרדת מטה מטה אל החיים, לתקנם כפי חפץ השם יתברך, ולא על פי פנטזיות ואשליות ודמיונות, שהכל יהיה מהר, והכל בבת אחת, והכל יהיה מתוק, והכל יהיה נעים, והכל יהיה מסודר, והכל יהיה קל, והעולם יגיע לתיקונו. זה לא הולך בצורה כזאת. כפי חפץ השם יתברך, לתקנם כפי חפץ השם יתברך, שאמר, עולם חסד ימנה, ולא תוהו ברעה. אני חייב לומר משפט אחד נפלא ביותר. אנחנו לא הולכים ללמוד כאן קבלה, אבל משפט אחד חייבים לומר. כשאברהם אבינו חוזר מהמלחמה אחרי שהוא הציל את לוט ואפילו את הרכוש, ויותר נכון את הרכוש ואפילו את לוט לפי הפסוקים, אז מלכי צדק מלך שלם יוצא לקראתו, נכון? ושם הוא מברך אותו בכל מיני ברכות. אחת הברכות שהוא מברך אותו, אני אקרא את הפסוקים. ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון, ויברכהו ויאמר ברוך אברהם לאל עליון קונה שמיים וארץ. הנה עוד פעם שמיים וארץ. אומר המדרש דבר מדהים, ובראשית רבה איתה נאמר ממי כנען. מה זה קונה? מה אברהם אבינו נכנס למרכולת לקנות את השמיים ואת הארץ? מה זה קונה שמיים וארץ? אתה מלכי צדק, מה אתה רוצה? מה אתה מברך את אברהם? הוא קנה במכולת שמיים וארץ? מה זה קונה שמיים וארץ? מה זה הקונה הזה? אז אומר שם, המדרש שתי דעות, רבי אבא בר כהנא ורבי יצחק. רבי אבא אמר, ונתמקד רגע רק ברבי אבא, כאיניש דאמר פלן אנוה יהה, שערה יהה. כאותו אדם שומר על פלוני, העיניים של האדם הזה יפות, נאות. השערות של האדם הזה יפות, נאות. מה אתה רוצה רבי אבא? קונה שמיים וארץ, הכוונה מישהו שאומר על אדם אחר שהעיניים שלו והשערות שלו יפות. מה זה קשור לעניין? ורבי יצחק, לא נעסוק בזה היום, ורבי יצחק אמר היה מקבל את העוברים ואת השווים. אומר הנציב הוא פלא. אבל העניין, דילגנו שורה, מדהים. אבל העניין דעין הוא כינוי להשגחה. עיני השם אלוהיך בא. עין זה השגחה. וכדכתיב במלאכים והיה עיני, עיניי וליבי שם כל הימים. הפירוש השגחתי הוא רצוני. ושערות, מה זה שערות על פי הקבלה? שערות כידוע זה השתלשלות. נכון? אם נגיד את שערות הראש, בואו נסתכל רגע על שערות הראש. השערות הראש הוא הזקן. הראש הוא המוח, הוא המחשבה, הוא המהות, והשערות זה ההשתלשלות, זה ההוצאה החוצה. אלא שהשערות בראש נקרא לזה מלמטה למעלה, והשערות של הזקן מלמעלה למטה. דרך אגב, לכן השערות של הזקן על פי הקבלה זה דבר רציני. נא לא לגדל, זקן אחרי הדברים. כן? לא, זה לא מצחיק. זה השפע שיורד מלמעלה למטה. דרך אגב, מי שלא יודע, הרמב"ן מביא את זה על התורה, הכהנים שעולים על הדוכן ופורסים את 10 אצבעות ידיהם ורגליהם יחפות על הדוכן כפי שעבדו הכהנים במקדש, אומר הרמב"ן על פי הקבלה, שבעצם הם מורידים את השפע דרך 10 ספירות ב-10 האצבעות של הידיים עד הרגליים למטה. ולכן כהן שעבד במקדש נעול בנעליו חייב מיטה, ככה הלכה. בסך הכל מה קרה? היה לו קר קצת, עבד עם הנעליים. לא. אתה לא יכול לעצור את השפע מלמעלה עד למטה, צריך להגיע. מהידיים הפרוסות אל על עד הרגליים למטה, השמיים כיסי וארץ אדום רגלי. אז השערות תמיד, זה הביטוי של ההשתלשלות. השערות של הראש מלמטה למעלה, והשערות של הזקן מלמעלה למטה. לכן השערות של הזקן באמת מבטאות, כן, כטל חרמון היורד על הרי ציון. כן? תלוי בסערות, באורך הסערות, פרוטוטופורים, זקן ארוך לי. כן. אבל בכל אופן יוצא שהעין זאת ההשגחה, והסערות זה ההשתלשלות. אומר רבי אבא מדהים, אברהם אבינו קנה עין וסערות. מה זאת אומרת? וסערות כינוי על, על השתלשלות המעשה הצומחת מתחילת המחשבה, שהם כמו שערות מראש המחשב ומשתלשלות, לא המחשב. או כמו שכתבתי בביאורי על שיר השירים על המקרא, שראשי נמלטה על קבוצותי רסיסי לילה, וידוע דשמיים הוא מקום השגחה, והארץ הוא תכלית הפעולה שימלא על ידי זה כבודו יתברך בכל הארץ. ואמר רבי אבא בפירוש קונה שמיים והארץ, דאברהם אבינו זכה, והקדוש ברוך הוא יהיה מתקן על ידו תכלית שמיים וארץ. קונה, לא מלשון קניין, אלא מלשון מתוקן. אברהם אבינו גילה שהקדוש ברוך הוא מתקן את עולמו על ידי הקשר בין השמיים לבין הארץ. איך? על ידי למשל שכשהוא שמע שלוט ברשבי, הוא לא עשה פעולות רוחניות שמיים יוד בלבד, כמו תפילה, אלא עשה פעולות ארציות טבעיות כמו מלחמה. לקח לו חמין ויצא להציל את השבוי מדמשק. זה מה שהוא עשה. אז הוא יודע לתקן את הקשר בין השמיים ובין הארץ. הוא יודע לחבר את העיניים עם השערות. זה מה שעשה אברהם אבינו. ומלכי צדק, שלא ידע לעשות את זה, כי מלכי צדק הרי היה כהן לאל עליון. הוא יודע רק מה קורה למעלה, במקרה הטוב, אל עליון, בשמיים. אבל מה קורה עם הארץ? זה לא התפקיד שלו. אומות העולם, התפקיד שלהם, או המגמה שלהם, או היכולת שלהם, זה לגלות את האלוהי, נקרא לזה כך, למדרגתם, אם אנחנו אומרים על דת אמת, בשמיים. אבל מה קורה פה בארץ? קדושת החיים, קדושת המציאות. אמונה בתוך סיבוכי המציאות, בתוך קלקולי המציאות. זה רק עם ישראל יודע לעשות. וזה אברהם אבינו עשה. דרך אגב, על פי זה פשט חדש. הרב גם אומר, מעין הדבר הזה בעין היה. לא היה אדם שקראו אדון לריבונו של עולם, עד שבא אברהם. מה זה נקרא אדון? אדון, בעל הבית. אדון שמגלה מלמעלה עד למטה. שם אדנות. ולכן הוא נקרא קונה שמיים וארץ. דאברהם אבינו זכה דקדוש ברוך הוא יהיה מתקן על ידו תכלית שמיים וארץ. היינו ההשגחה וההשתלשלות. והיינו המשל פלן, פלוני, עיני הוא יהה, העיניים שלו נאות, ושערי יהה, והשערות שלו נאות. אברהם אבינו גילה שפלוני, שהקדוש ברוך הוא, העיניים שלו נאות, והשערות שלו נאות. ההשגחה שלו נאה, וההשתלשלות של ההשגחה הזאת נאה. הכל נאה. הכל בחשבון אחד. וזה מה שרשבי בשלב של המערה, היה קשה לו. ולכן יצא בת קול ואמרה, לאחיו עולמי יצטה. אם כן, נחזור עכשיו לפסוקים. ויראו את אלוהי ישראל, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמיים לתואר. נראה לי שזה עכשיו הפסוק הכי מובן בתורה. על פי החשבון של הנציב הזה, מדהים. כלומר, מה הם ראו? הם ראו איך כל המציאות שנקראת רגליים, ואפילו תחת הרגליים, כל המציאות הנקראת עולם הזה, על סיבוכיה, מורכבויותיה, קלקוליה, נזקיה, סיבוכיה וכו' וכו', כל זה בעצם גילוי של מעשה לבנת הספיר. וזה כעצם השמיים לתואר. ואיך זה יבוא לידי ביטוי? על ידי האדם. ואיך האדם יעשה את זה? אדם כפול. שני צדדים של אדם. מצד אחד יהיה בו צד אלוהי נבדל שיגלה את השמיים. השמיים כיסי. ומצד שני יהיה בו צד ארצי, טבעי, מקדש עם שמיים בארץ, וארץ אדום רגליים.
זה
החשבון. ואכלו וישתו זה חשבון קצת אחר. אבל היו כאן כמה שאלות, בואו נראה אם נספיק. כן, רמי, בבקשה. אני הייתי אומר ככה, לתקן את חטא האדם הראשון לפי הפירוש הזה, זה להביא את חטא האדם הראשון למצב מתוקן. דהיינו שאותה המציאות שהאדם הראשון הביא אותנו אליה, שהיא המסוגלות לגלות את שתי הבחינות האלה של האדם, להביא אותה בשלמות אל המציאות. אין שום עניין חס ושלום, אסור להיות מלאכי השרת. אנחנו צריכים להיות אנשים קדושים. אני אומר את זה בצורה מצחיקה קצת. כל אדם, לפני שהוא מחליט, האם הוא מלאך בשמיים או קדוש בארץ, נגיד זה אולי אחרת. כל אדם שהגיע לבית המדרש, ובבית המדרש באופן יחסי, הוא מלאך בשמיים, והוא צריך להיות מלאך בשמיים כדי להגיע באמת אחר כך להיות קדוש בארץ, כל אחד לפי כישרונו, אופיו וכו'. לפני שהוא עושה את נקודת המעבר הזאת, ממלאך בשמיים לקדוש בארץ, לפני שהוא עובר מהאדם הראשון לאדם השני, שישאל את עצמו, האם עכשיו זה השלב, האם בצורה הזאת, האם באופן הזה, אולי אחר כך, אם כן, איך אני עושה את זה, וכו' וכו'. זה חשבון שלם. אין בעיה, עוד 20 שנה נדבר. אין שום בעיה, נחיה ונראה עוד 20 שנה, תזכור. קדושה זה שמיים בארץ.
לא,
קדושה זה שמיים בארץ. לא, קדושה ברמחה לספר מסיעת ישרים זה לא טהרה. טהרה זה נבדלות, קדושה זה שמיים בארץ. דרך אגב, סתם מהשכלה כללית. יש גמרא כידוע על בן עזאי. שמסופר על בן עזאי לפחות לפי אחד ההסברים שהוא לא התחתן. לא התחתן. והוא היה דורש דרשות, כמה חשוב להתחתן וכו' וכו'. אמרו לו, נאה דורש, נאה מקיים. למה, איך אתה מדבר איתנו, כמה חשוב להקים משפחה, ואתה לא מתחתן? אמר להם, בן עזאי, מה אעשה? וחשקה נפשי בתורה. אני מתחתן עם התורה. עכשיו, איך צריך להתייחס אל התפיסה הזאת של בן עזאי? עכשיו זה משל, כל זה כמשל, וזה גם אמיתי, יש כאלה אומרים, אני מתחתן עם התורה. הצד הזה, שהאגף הזה מבין מה, מה מדברים. יש כאלה רוצים להתחתן עם התורה. מה? אומר השולחן ערוך, שולחן ערוך היה פה פעם. אומר השולחן ערוך, אבן העזר סימן א' הלכה א', חייב כל אדם לישא אישה כדי לפרוד ולרבות, וכל מי שאינו עוסק בפירה וריבייה כאילו שופך דמי וממעט את הדמות וגורם לשכינה שתסתלק מישראל. אומר הרמ"א, וכל מי שאין לו אישה שרוי בלא ברכה בלא תורה ולא נקרא אדם, וכיוון שנשא אישה ונותם מפקפקים שנאמר מצא אישה מצאתו יפה כרצון מאת השם וכו'. הלכה ב', אין מוכרים ספר תורה אלא כדי ללמוד תורה ולישא אישה. ג', מצווה על כל אדם שישא אישה בן 18 והמקדים לישא בן 13 מצווה, אבל קודם 13 אבל קודם 13 לא יישא וכו' וכו' וכו'. הלכה ד', הלכה ד', הלכה ד', אני קורא את זה בשביל הלכה ד', ומי שחשקה נפשו בתורה כבן הזי תמיד ונדבק בה כל ימיו ולא נשא אישה, אין בידו אבון, והוא שלא יהיה יצרו מתגבר עליו. אם כן, השולחן ערוך משאיר את זה כאפשרות, אין בידו אבון. מאיר כאן הטז במקום על הביטוי הזה, אין בידו אבון. מה זה אין בידו אבון? אומר הטז, פירוש מכל מקום, לכתחילה לא יעשה כן. כן, לכתחילה ודאי שלא. אם כן, יש מצב כזה שלפעמים אדם רוצה להיות אדם המעלה, הוא רוצה להיות אדם הראשון בגן עדן. הוא לא רוצה להתחתן, הוא לא רוצה לעבוד, הוא לא רוצה לעסוק בבניין העולם, בתיקון העולם. יש אנשים כאלה. דרך אגב, סליחה שאני אומר, יש כאלה שהמצב אצלם בבית לא מי יודע מה, בינינו אני אומר את זה. כן? אז מה הפתרון שלהם? הם בורחים לבית המדרש. זה מאוד נוח, זה מאוד נעים, זה מאוד סטרילי. קנה לך חבר, אומר רש"י במקום, קנה לך חבר. קנה, העת שלך הוא החבר שלך. אז הם בורחים אל העת, הם לא רוצים חברים ממש. הם רוצים קנה, הם רוצים ספר, הם רוצים עת לכתוב. אם כן, יש מצב כזה, יש מציאות כזאת שלפעמים אדם מתחמק מלבנות את העולם בצורות שונות, מהקמת חיי משפחה ותיקון עולם ומקצוע ועבודה ופרנסה בכבוד וכו'. כמובן הכל מתוך יראת שמיים ובן תורה אמיתי וכו'. בורחים לבית המדרש. זה מאוד נעים להגיע לסטריליות, הנקייה. רק רגע, שנייה, לכן, שנייה אחת, שנייה, לכן, שנייה, לכן, אם איננו, אם אנחנו לא במדרגה הזאת של בן הזי, אבל בבחינה הזאת לפעמים אנחנו אולי כן, שאנחנו קצת רוצים לברוח מהמציאות שנקראת עולם, וכו'. בקיצור, רוצים להיות אדם הראשון בגן עדן ולא אדם השני אחרי החטא. רוצים להיות אדם שהוא מלך בשמיים ולא אדם שהוא מקדש שם שמיים בארץ. לא מבינים שככל שאדם מתגבר בעולמו הרוחני, הוא יותר מתעניין במה שקורה בעולם. אומר התז, לא נכון לעשות ככה. מצד שני, אי אפשר לצאת אל החיים שנמצאים בעולם הזה, כי אם אנחנו רוצים להיות אנשים קדושים, אם לא יתמלאנו קצת במעלה הראשונה, שאדם הראשון בגן עדן. לכן צריך את שתי הבחינות האלה. ואז יבוא העולם על מתכונתו של בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. זה הסדר. התחלה, סימן א'.
הרב גם אמר בשם אורח חיים פעם שמי שרוצה לגדול בתורה לא חייב לישא אישה לתקופה מצוינת. ועד הרב אמר, טוב, לימינו זה לא בטוח.
אוקיי, ענית, בסדר. איתן, בבקשה.
לא חייב. יש את זה בין שני סוגי אדם שקיבלנו זר אדם, זר הבהמה, אותו דבר?
זה לא קשור לפה, אני הייתי אומר ככה, לא, זה זר אדם וזר הבהמה, זה המצב השני, רק הניתוק בין שני הכוחות. זה משהו אחר. זה משהו אחר, כן.
בחירה שאני חוזר על שוב, אם אפשר לדייק לי בקטנה. הקדוש ברוך הוא אמר להם, אל תאכלו מעץ הדעת,
בוא נדבר על זה.
לא תבואו במיטה.
בוא נדבר על זה אחר כך.
אני לדבר על זה כל הלילה.
לא כל הלילה, מחר. הנה, אתם רואים? הוא רצה להגיע לשמיים. שלא, לא, שמתם לב? הוא רצה להגיע לשמיים, בוא נדבר על זה כל הלילה. אני אמרתי לו, לא, צריך לישון. זה בדיוק הארץ, זה בדיוק, הנה דוגמה מצוינת. בדיוק, בוא נדבר על זה כל הלילה. רגע, ומה עם מחר? ומה עם מחרתיים?
שלושה ימים,
בקשה. הנה, זאת בדיוק הבעיה. חבר'ה, עכשיו נדבר ברצינות. אדם יודע שהוא צריך לישון 6 שעות בלילה. הגיע 12, הוא צריך לקום ב-6. נו, אבל הוא באמצע הסוגיה. הוא באמצע חברותה. היה לו יום נפלא. אתמול היה על הפנים, מי יודע מה יהיה מחר. יאללה, בוא נמשוך עוד 3 שעות. מה זה? ככה מתארגנים, ככה בונים חומה? לא עובדים ככה. זה לא מצחיק. היצר הרע הזה שחשקה נפשי בתורה לבטל את השמיים בארץ ולברוח לשמיים, הוא מופיע בכל צורות החיים שלנו. יש הרבה דוגמאות, אני לא רוצה יותר מדי להאריך. בבקשה, ידע.
רב, יכול רק לחזור על מקור 7?
למה לא מובן? ככל שאדם מתבגר בעולמו הרוחני, כך העולם מעניין אותו. כי הוא מבין שהקדושה צריכה לחול בעולם ולא לברוח ולהישאר בשמיים. מה? העולם החומרי מעניין אותו. זה לא אומר שהוא נהיה חומרי חס ושלום, אבל זה אומר שהעולם החומרי מעניין אותו. להיות תלמיד חכם זה לא להיות אדם שאומר, הפוליטיקה מוקצה מחמת מיוס. הפוך. בשביל הפוליטיקה נברא העולם. זה לא אומר שרבנים צריכים לעסוק בפוליטיקה, אבל זה אומר שרבנים צריכים לומר את דעתם בעניינים פוליטיים. ויהיו להם שליחים, ביד האריכתא, שיעשו את מה שצריכים לעשות. אבל להגיד, אני בבית המדרש שקוע בסוגיה שלי. מה זאת אומרת? עכשיו, כמובן, יש אנשים קדושים, נבדלים, אלוהים מאוד. בסדר. גם זה, כמו שהרב אורות הקודש כותב, גם זה חלק מסגולת ישראל. שיהיו אנשים פרושים בעם ישראל. הרב קוק בעצמו, כאדם אינדיבידואל, כפרטי, היה פרוש ביותר. חי חיי פרישות קיצונית. ממש. צריכים לקרוא סיפורים כדי להאמין. כמו שאמרנו כמה פעמים, הדבר היחידי שהוא אמר על עצמו, שהוא שלו בבית, זה קופסת הגפורים שלו. אמר, אין, כלום לא שלי, אין לי רכוש בכלל. הרכוש היחידי שלי זה קופסת הגפורים הזאת. איזה פרישות הרב חי. מצד שני, למרות שהוא חי כאדם פרטי, חיי פרישות קיצונית, תפיסת עולמו מרחבית מאוד. יאיר, בבקשה.
במקור 5,
למדנו
שהשמיים זה עולם
המשפיע,
והארץ זה עולם המושפע. וזה לא מובן לי כל כך, כי השמיים, נראה באדם שהוא חי יותר בשמיים, כאילו נפגע פרוש, והוא יותר מוכן לקבל כאילו מהקדוש ברוך הוא, הוא יותר מושפע. ודווקא זה שפועל בארץ, הוא דווקא יותר משפיע, כאילו נראה...
לא, אתה צודק. בארץ, האדם שפועל בארץ הוא משפיע, כי הוא צריך להשפיע שהשמיים מתחברו עם הארץ.
אבל הארץ זה העולם המושפע.
הארץ זה העולם המקבל.
המקבל מהאדם?
האדם הוא זה שפועל בתוך הארץ.
ואז מקבלת מהאדם.
נכון.
והשמיים משפיעים על האדם.
לכן אמרנו שהאדם הוא בעצם גם שמיים וגם ארץ. נשמת חיים ומצד שני אפר מן האדמה. כן, נראה.
במקור
אהוה,
לא מתנהל מה קורה, מה נברא רק אדם השני.
אם היה נברא רק אדם השני, דהיינו בעולם הזה, אז לא היה אדם המעלה?
מה זה רע לנו?
לא היה בית מדרש? לא הייתה כוונה בתפילה? היה להקים יישובים, היה קדושת הכלכלה, נו, אבל מה אם להתעמק בסוגיה 12 שעות בלי הפסקה? מה אם להגיע להשגות אלוהיות, רוחניות, מחשבתיות, פנימיות, בלי הפרעה? זה לא היה. המטרה שלנו היא כפולה. עיקר המטרה שלנו היא השנייה. אבל יש גם מטרה ראשונה. בואו נאמר את זה בצורה פשוטה. יש ספר נקרא בניין עולם. ספר כזה, ספר קטן, כתב איזה אחד מרבני פונוביץ', אני לא זוכר שמו. אחד הפרקים, כמובן בהתחלה, שם הוא עוסק, הוא קורא לזה מספרי השמועות בבית המדרש. מספרי השמועות, אדם שיושב ולומד בחברותה, פתאום בא פלוני מהחדר, שמעת מה קרה? שמעת זה, שמעת זה. אומר שם המחבר, שלא יהיה ממספרי השמועות בבית המדרש. אדם לומד בבית המדרש, הוא עכשיו אדם הראשון בגן עדן, הוא אדם אחד. שום דבר לא מעניין אותו עכשיו. הוא לא צריך עכשיו להיות מעודכן כל 5 דקות מה קורה. הוא עכשיו נמצא בסיטואציה שבה הוא נתון, יכולה להיות באופן עקרוני, אני אומר, לפעמים שנים רבות, למרות שהוא כנראה, כן, הוא זמין מדי פעם למציאות, כן, אבל באופן כללי, הוא כרגע שקוע בסוגיה, שום דבר לא מזיז אותו. אדם צריך להגיע למצב כזה מבחינה מסוימת, מהצד הזה של הדברים, שכשהוא לומד, הוא לא שם לב לכלום מבחוץ, כי הוא מרוכז בסוגיה. מצד שני, לא יכול להיות שיביאו לו קפה, והוא לא יגיד תודה רבה. נו, אז תחליט, אם הוא מרוכז, איך הוא שם לב שיביאו לו קפה? ואם הביאו לו והוא שם לב ועולם תודה רבה, גם זאת בעיה. בסדר, ימצא את הפתרון. אבל כשאדם לומד תורה, הוא לומד תורה. והוא לומד בריכוז ובהתמדה בלי שום הפרעה. דרך אגב, גם אם זה שלושה שבועות לפני פורים. זה לא קשור. כשלומדים, לומדים. זה המינונים, זה המינונים הכמותיים והאיכותיים, איך עושים את זה? מקור שמונה זה רק הדוגמה, עד כמה הקדוש ברוך הוא בא בטענה לרשבי למדרגתו, שהוא לא הבין איך, למרות שהארץ היא נראית כלפי חוץ, לא כמעשה לבנת הספיר, היא לבנת הספיר. זאת הטענה. איך החיים עם כל ניבולם וכיורם, הם אלה שיגיעו בסופו של דבר, יביאו את העולם למטרתו ולתיקונו. זה מה שרשבי לא הבין. כן, בבקשה. אני לא יודע. אני באמת לא יודע. אם השאלה היא אם ראו שמיים בארץ, התשובה היא כן. אבל אם איזה מחזות אלוהים הם ראו, הרי בדרך כלל, למה הפסוק הזה הוא פסוק קשה? כי בדרך כלל אנחנו שואלים את עצמנו, מה הם ראו פה שם למעלה מאחורי הקלעים? מה הם ראו? אומר הנציב, הם לא ראו שם למעלה. הם ראו את הלמעלה, למטה. בדיוק הפוך. הם ראו שתחת הרגליים זה כמעשה לבנת הספיר וכעצב השם לתואר. אז הם לא ראו שם, הם ראו פה. זה בדיוק החידוש. אני מציע שנעצור ב-12 עוד דקה. כן. השמיים בפסוק א' זה כל מי שהוא ישפיע לעתיד. א', המשפיע הגדול זה הקדוש ברוך הוא, אחרי זה הספירות, ואחר כך זה אפילו הגשם, וכל סוגי ההשפעות שיש. והארץ בפסוק הראשון היא כל מי שיקבל השפעה. בסדר? ואחר כך, בפסוק ח' זה הביטויים הטכניים. אני אגיד את זה אולי אחרת. בראשית ברא אלוקים את השמיים זה המציאות הרוחנית, המשפיעה, ואת הארץ זה המציאות הטבעית, ולכן במילים את הארץ נמצאים גם השמש והירח, זה לא, וגם הרקיע. כל מה שהוא יקרה טבעי, הוא תחת המילה ארץ. שאלה רק באינטרנט, אור לי, שואל, אומר, אתה יכול לקרוא את זה? אני לא. באופן עקרוני, אם הבנתי את השאלה, התשובה היא כן.
רגע, חקתי גם לאוכל ועל השתייה בסוף.
לא, זה עוד ארוך, זה ארוך, ארוך. שורי בית. ג'וש, איך נשוי, בואו, אני אחבר את זה. בבקשה.
ולעומת רשב"י, שהבת קול אומרת לו, אז לא למדת מספיק, אתה צריך להתעלות ולהגיע לאדם השני. אז בו שתי...
אני לא הייתי אומר פשרה, אני הייתי אומר זאת איזושהי נפילה. כלומר, האדם השני הוא לא במעלה כמו האדם הראשון, כי סוף סוף הוא בעולם הזה עם כל מה שזה אומר. אבל מצד שני, הוא יכול לגלות קידוש השם שהאדם הראשון לא יכול לגלות.
אז מה אנחנו צריכים? אנחנו שניהם? לעשות את הפשרה או את ההתעלות?
אנחנו שניהם. כמו שכאן הרב אומר, אף על פי שהיה צריך באותה תקופה את הפרישות הזאת. הושרשה ביחידים הדרכה לפרישות. הרב כותב באורות הקודש, בכמה מקומות, שבכל דור ודור יש בעם ישראל תלמידי חכמים כאלה, שהם צריכים להיות פרושים. יש לכתחילה. עוד שתי דקות ובאמת נעצור. אני רוצה לקרוא רגע פסקה באורות הקודש. מי שרוצה לכתוב מקורות, אורות הקודש ג' עמוד רש סמך זין ואילך. אז בעמוד רש סמך זין, הפסקה הראשונה, אמת הדבר שהדרך הממוצע הוא דרך החיים, המאושרים הראויים לכל אדם. וזאת היא עצת השם ברוח התורה. עצת השם, ללכת באמצע. ממוצע, לא קיצוני, לא פרוש, לא נבדל יותר מדי וכו'. מכל מקום, אני מדלג טיפה, מכל מקום, טבע הסגולה הנשמתית, הטבע של סגולת ישראל, הוא נותן, שיחידים ימצאו בעולם, שההסתכלות העליונה וחיי הפרישות הקיצונית עם התארה המופלגה היא נהותה להם, כדי לכבוש דרך לעולם כולו, להעיר נתיבות עולמי. אנחנו צריכים להיות שניהם. אנחנו צריכים לזהות את המינון הכמותי והאיכותי בין שניהם. עיקר ענננו הוא קידוש השם בארץ. זה עיקר ענננו.
אבל אם זה יבוא במגלל השם של אדם הראשון לפני החטא,
אבל אדם הראשון הבין שהוא צריך להיות קודם כל, לא הייתי אומר במגדל השן, אבל קודם כל הוא צריך להיות בתנאי מעבדה. אדם לא יכול למלות את הגיגית אם הוא לא ממלא את הכוס שלו. כי אם הוא ייפגש עם הגיגית כשהכוס שלו לא מלאה, הגיגית תשבור אותו. איך הרב ביגון אומר תמיד? מלאים זיו ומפיקים נוגה. אם אתה לא מתמלא זיו, אל תצפה להפיק נוגה. מי שיכול להפיק לאחרים נוגה, זה מי שמתמלא בעצמו זיו. אז קודם כל, פה במכון מאיר, מתמלאים זיו. מלאים זיו. אחר כך בעזרת השם, מפיקים נוגה. זה מה ששאלנו מכל. אז מי שלא יודע לבד, איתי אז?
כשתגיע גאולה,
מה זה נקרא גאולה בעולם שלנו? כנראה שכן. כנראה שכן. כן, כנראה שכן. בעולם הזה כן, בעולם הבא לא. שאלה האחרונה, אשר ידידנו.
אחרי שהמתכון יצא ורשבי חזר למערה, מה הוא תיקן בעצם?
הוא תיקן את התפיסה. הוא תיקן את התפיסה. הוא הבין שהמערה היא לא בריחה מהמציאות, אלא המערה היא עומק המציאות. הוא הבין שיש קדושה בעומק המציאות עם כל החולשות שלה, עם כל הבעיות שבה, עם כל המוקשים, עם כל הנזקים. הוא הבין שיש פה קדושה עמוקה. דרך אגב, כל תורת הקבלה על רגל אחת זה בדיוק זה. לגלות את הסוד שבכל דבר. מה זה לגלות את הסוד? לגלות את הערך האלוהי שנמצא בכל דבר. זה מה שבהתחלה למדרגתו הוא לא הבין. אז מה נאחל לעצמנו? לדעת, להמשיך את מה שהקדוש ברוך הוא התחיל בבריאת השמיים והארץ בצורה הנכונה. בעזרת השם.